ערב טוב לכולם, מסיעת הדשמיה, היום אור לחפי ניסן, זה ההילולה של הדברי חיים ניצן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל בעזרת השם. אנחנו בסיעת הדשמיה נלמד בדף היומי היום מסכת בבא מציע, דף סמך וב, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בדף סמך עמוד ב', זה יוצא... משכן לו בית, משכן לו שדה. זה יוצא בדיוק בשליש התחתון, השורה מתחילה מותר. זה יוצא ככה בשליש התחתון, אפילו קצת לפני השליש, השורה מתחילה מותר, יש כזה, יש כאלו גמרות שיש פה שתי נקודות, ואז מתחיל משכן לו בית, משכן לו שדה, ואמר לו לכשתרצה למורך. אז כמו שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים עמוק בפרק של הריבית, בפרק של איזה הוא נשך בבבא מציע, פרק חמישי, אז למעשה אנחנו למדנו אתמול שהמשנה האחרונה שלמדנו, ועוד נדבר היום בלי נסיעת הדשמיה על המשנה, שהמשנה לא הולכת כמו שיטת רבי יהודה. מה רבי יהודה סובר? רבי יהודה יש לו איזה כולה בריבית. מה הכולה שיש לו בריבית? שזה נקרא צד אחד בריבית מותר. מה זה אומר צד אחד בריבית מותר? שאם הדבר לא בטוח שבסוף יתבצע פה הריבית, אז מבחינתו זה לא ריבית ומותר לעשות דבר כזה וזה מותר, ואז הבאנו ראיה מהמשנה שהמשנה שלנו לא הולכת כמו רבי יהודה. ואז בדרך אגב עכשיו הגמרא מביאה עוד איזה ברייטה שאנחנו הולכים לראות אם הברייטה הזאת מתאימה עם רבי יהודה, וגם נראה שהברייטה לא מתאימה כמו רבי יהודה.
זה לא בדיוק הרב ככה, כי לכאורה גם שאה ושאה, לא בטוח שזה בכלל שזה יהיה ריבית, וזה גם כן הסוף.
זה אחרת.
מה ההבדל? תסביר לי מה ההבדל. מה, זה חייב להיות שיהיה עליית מחירים? לא חייב להיות עליית מחירים.
שאה בשאה זה דווקא בדבר שבדרך כלל עלול לקרות.
אבל יכול להיות שלא.
עליית מחירים, אבל אתה רוצה להגיד, אני לא יודע, אולי באמת לפי רבי יהודה שאה
בשאה. לא, 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 זה כאן פרשים, שזה צד אחד, שזה שאה בשאה זה לא תלוי בכלל בכלל. זה שוב, כוחות השוק, אבל כאן זה מישהו ספציפי, זה או מוכר או זה.
כן, יפה.
אז לכן ככה
מתלהקים. אז צד אחד בריבית זה משהו שתלוי שבן אדם...
תלוי בן אדם אחד, או במלווה או בלווה.
שאה בשאה גם לפי רבי יהודה אסור, כי זה תלוי בשוק, זה תלוי בעליית מחירים. יפה, אז תיקנת פה משהו. ואנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים פה, כמו שאמרנו, עוד ברייתא, והולכים לראות שהברייתא לא כמו רבי יהודה. אז תקשיב טוב, בן אדם לבא כסף לחבר שלו, בן אדם לבא לחבר שלו 10,000 שקל, ויותר מסתבר פה על סכומים יותר גדולים, כי מדובר פה משכן לא בית. בן אדם לבא כסף מהחבר שלו, ואז הלווה תמורת ההלוואה משכן לו בית, והבית הזה שווה יותר מן ההלוואה. הבית שווה יותר מההלוואה. אותו דבר, משכן לו שדה, והשדה שווה יותר מההלוואה. ואמר לו, המלווה אומר ללווה, לכשתרצה למורחם, אם תרצה למכור את הבית או את השדה, אז אני עושה איתך, תראי כל דבר משכון, זה עדיין שייך למי? ללווה, רק זה ממושכן למלווה. אז הוא אומר לו, כשאתה תרצה למכור את הבית או את השדה, אני מתנה איתך שלא תמכרם אלא לי בדמים הללו. זאת אומרת, בוא נגיד, הבית הזה שווה 1,200,000. הלוואה הייתה 1,000,000 שקל. אז הוא אומר לו, תקשיב ככה, הוא השכן לו את הבית ש1,200,000 הלוואה הייתה 1,000,000. הוא אומר לו, כשאתה תרצה למכור, אני עושה איתה תנאי, שתמכור לי את זה במה?
מיליון.
בדמים הללו. זה פשטות, כמו שרבי דוד אמר, שכתוב פה המילים בדמים הללו, אז הכוונה בדמים של הלוואה, זאת אומרת במיליון ולא ב1,200,000. זה לכאורה ריבית. למה זה ריבית? כי עכשיו הוא מקבל פה עוד 200,000 שקל, ואסור לעשות את זה. אבל סתם, לפני, בגלל שאומר דמים הללו, רשי לא כזה אומר שהבדמים הללו זה נקרא בדיוק למה שהוא יהיה פרייר? למה שהוא יסכים למכור לו, בגלל תמורת ההלוואה 1,000,000, הוא יסכים למכור לו בית ששווה הרבה יותר. אז רש"י מסביר, הכוונה לא, הוא יוסיף לו משהו, בוא נגיד הוא ייתן לו 1,100,000 ולא 1,200,000, אבל לא, זה לא, הוא לא ישלם לו את השווי של כל הבית. תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל בדמים הללו. פסק לו דמים מועטים להוסיף לו על מעות ההלוואה, להצמיתה לו, הכל אני אומר בדוגמאות בסכומים, להצמיתה לו, הוא בא למורך. כן, זאת אומרת, הוא עשה לו הלוואה 1,000,000 שקל, הוא משכן לו בית, 1,200,000.
אם תמכור, ככה הוא אומר.
הוא אומר לו, הלווה אומר למלווה מבקש ללווה, שאני מבקש לך שאם אתה תמכור את זה באותו תקופה, תמכור לי את זה, בוא נגיד, 1,000,000, אני אוסיף לך עוד 100,000, כאילו, תעשה לי הנחה משמעותית. תוספות גם מסכים עם רש"י, שלפי הפירוש של רש"י, חייב להיות שזה לא ממש בדמים הללו. הוא יוסיף לו משהו, אבל הוא לא ייתן לו את כל הסכום של הזה. אז מותר לעשות דבר כזה, או אסור לעשות את זה? אז כתוב מפורש באותו ברייתא, אסור. למה אסור? כי למה הוא הולך לעשות את זה זול? כי הוא נהנה, הוא היה דחוק לכסף. הוא קיבל פה הלוואה, במשל שאני נתתי, מאוד מובן, בסכומים של 1,000,000, יכול להיות גם בסכומים של 10 ו-10, גם 100 ו-200. אבל בדוגמה, בדרך כלל פה בית ושדה זה סכומים האלו. אז הרגע שבגלל שהוא קיבל כזה הלוואה גדולה ממנו, אז הוא הולך כאילו, נותן לו ריבית, הוא יוסף, מוכר לו את הבית במקום 1,200,000, הוא מוכר לו את זה ב1,100,000, אז זה נקרא ממש ריבית, זה נקרא אגרנטר תמורת ההלוואה, ולכן כתוב מפורש בברייתא שאסור לעשות את זה. עכשיו, מה אתה אומר, רבי?
שאלה יותר בסיסית, אני לא מבין, של מי הבית?
הבית של הלווה, שהוא ממושכן למלווה.
ולמה שהמלווה ימכור אותו?
הוא יכול למכור את זה, כי כל זמן שהוא זה עדיין לא של המלווה, הוא יכול ללכת למכור את זה, רק ממושכן.
למה שהוא ימכור את הבית?
אם הוא ירצה למכור, מה?
הרי זה משהו שזה משכון. אם הוא יחזיר את ההלוואה, הוא יקבל את הבית חזרה, נכון?
זה רק ממושכן, משהו שרק ממושכן.
מה זה משכון?
עדיין אני בעל הבית.
אני אתן לך משכון, ובתנאי שאני...
לא, היה משכון. אחר כך מגיע המלווה ואומר לו, תעשה לי טובה. אני אומר לך, אם אתה באמצע תחליט שאתה רוצה למכור את הבית או את השדה,
אבל למה שהוא ימכור את הבית?
אני עושה איתך
תנאי שרק תמכור
את זה.
אסור לו למכור את המשכון הזה. אסור לו למכור את
המשכון. מי אומר לך שאסור למכור את זה? הוא בעל הבית. יכול להיות שהוא עכשיו עושה לו בעלי עם המשכון. הוא יצטרך למשכן לו תמורת זה משהו אחר. אבל הרגע שזה ממושכן, מותר לך לעשות את זה, אתה בבית.
אני שואל אותך, אני לוקח עכשיו, אני אומר לך, תביא לי את המשכון.
תגיד שעון,
תביא לי הלוואה. אני אביא לך משכון, אם אני לא מחזיר לך את ההלוואה, יש לך משכון. אז עכשיו אתה לא יכול לעשות במשכון הזה מה שאתה רוצה.
אפשר, פה אתה...
רגע, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. אתה כבר לומד בש"ס 20 שנה.
נו.
אני נותן לך הלוואה. ומה? ואני משעבד לך את החולים, את הקרקע שלי.
רק אם אני לא מחזיר את
הבא. אין, אני מסכים, אני לא יכול למכור את זה לפני כן.
לא, ברור שלא.
עד הסוף, תעשה למטה ותעשה
את הפריסה. אתם לא מבינים את הסוגיה, נראה לי אתם לא מבינים.
בואי הנה, נראה לי שצחי צריך להחזיר אותו קצת
דרך כמה שנים אחורה. אז אנחנו אמרנו
ש... אגב, תגיד לך אותה.
הזמן קצר היום והמלאכה
מרובה. אגב, תגיד שאתה את הנקודה
פה. הנקודה מה שאנחנו אמרנו, בן אדם, עוד פעם, בן אדם משכן בית תמורת הלוואה, והבית שווה יותר מהסכום של ההלוואה, ואז מגיע המלווה ואומר ללווה, תעשה לי טובה, אני רק מבקש ממך שאם אתה תמכור את זה, תמכור את זה לי בדמים הללו, זאת אומרת פחות מהשווי, אז זה ממש אסור. למה אסור את זה? כי תמורת ההלוואה, אז הלווה הולך למכור לו בזול, אז זה ממש ריבית. למישהו אחר הוא היה מוכר את זה ב1,200,000, פה הוא מוכר לו את זה ב1,100,000, אז הוא קיבל פה 100,000 שקל ריבית, וזה נקרא אגרנטר, ואסור לעשות את זה. אבל מה יהיה הדין אם הוא לא יתנה איתו שימכור לו את הבית בזול? הוא אומר לו, תעשה לי טובה, אני מאוד התלהבתי מהבית הזה שמשכנת לי, שאתה תמכור לי את זה, תמכור לי את זה בשוויין. תמכור לי את זה באמת ב1,200,000, אני אוסיף לך עוד 200, כאילו, תמכור לי את זה בשווי. אז פה בכזה מצב מותר, למה? כי זה לא נחשב ריבית, איזה ריבית יש פה? הוא סך הכל אומר לו, תעשה לי טובה, אני מבקש לך, אני התלהבתי על הבית שלך, אז אני רוצה שאתה תמכור, אני אהיה הראשון אצלך. אז פה אין לו שום ריבית, כי הוא הולך לשלם את השווי האמיתי, אז בכזה מצב מותר. עכשיו, מה אמרנו ברשע? שבדמים הללו בזול יותר, אסור. לפי רבי יהודה זה מסתדר או לא מסתדר?
מה?
לפי רבי יהודה זה מסתדר או לא מסתדר? למה? כי לפי רבי יהודה, רבי יהודה סובר שצד אחד בריבית מותר. פה זה בטוח יהיה ריבית, לא בטוח שיהיה ריבית. יכול להיות שבסוף המוכר, מי זה המוכר פה? הלווה. הוא בסוף יחליט שהוא לא מוכר, ואם הוא לא מוכר, לא יהיה פה שום שאלה של ריבית. אז רבי יהודה סובר שכצד אחד בריבית, אין בעיה של ריבית. ומזה שאנחנו רואים פה בברייתא שכתוב שבדמים הללו, זאת אומרת שאם הוא יעשה לו הנחה, זה כן ריבית ואסור. אז זה לא הולך כמו רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה הצד זה חד בריבית. אז פה בגלל שיכול להיות שהלווה לא ימכור את הבית בכלל, ואז הוא לא יקבל שקל, אז לפי רבי יהודה אמור להיות פה מותר, כי זה צד אחד, אז פה יש לנו עוד ברייתא, שהברייתא לא הולכת כמו רבי יהודה. אומרת פה הברייתא, הגמרא, מן תנא בדמים הללו, מה שלמדנו פה ברשע של הברייתא, שבדמים הללו אמרנו, כמו שדיברנו ברש"י, שהכוונה בזול יותר, אז אסור. אמר רבי נמר ידע רבי יהושע, גם ההלכה הזאת זה לא כרבי יהודה. דהי רבי יהודה אמר, צד אחד בריבית, מותר. מה רצית לשאול?
לא, אני אמרתי שכן זה טעות גדול לצחי,
אני לא... אף אחד לא טועה, הוא שאל שאלה טובה, ואני אמרתי את השאלה, והתשובה זה ככה, אנחנו למדנו בברייתא...
לא, לא, אתה ככה מעביר את זה כאילו שזה זה, אני אומר לך שזה טעות יסודית מה שהוא אומר.
הוא לא אומר טעות יסודית,
הוא טעות יסודית.
שאלה הגיונית, לכאורה, אם הוא עכשיו ממשכן לי טעות, הוא
יכול... אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך מה, כל מה שלמדנו עכשיו, מלווה בלווה, הוא לא משעבד לו את הקרקע? מה, יש איזה צד שהוא לא יכול למכור את זה?
במידה והוא לא מחזיר.
יש איזה צד שהוא לא יכול למכור את זה?
רק במידה והוא לא מחזיר.
לא, לא קשור, אתה יכול ללכת למכור מתי שאתה רוצה. ולכן גם טורפים לך את הלקוחות אחר כך. אחר כך, אם אין לך כסף, אנחנו טורפים לך את הלקוחות. מה?
זה משטר וזה משועבד.
מה, מה קרה לך? מה, זה הכי בסיס שיכול להיות.
אנחנו בסמכי עמוד ב' עוד ציור. עוד למדנו בברייתא. בן אדם מכר לו בית. בן אדם מכר לחבר שלו טוב בית, או שהוא מכר לו שדה. מגיע המוכר, אומר ללוקח, תעשה לי טובה, למה אני מוכר לך את הבית? אני זקוק לכסף, אני בעיקרון רוצה את הבית שלי, רוצה את השדה שלי. למה אני מוכר את הבית והשדה? כי אני זקוק לכסף. אז הוא אומר, תעשה לי טובה, אני מוכר לך את זה בתנאי, אבל אני עושה איתך תנאי, כשיהיה לי בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי בחזרה כסף, אז תעשה לי בחזרה, קח בחזרה את הכסף שהבאת לי ותחזיר לי את הבית. מותר לעשות דבר כזה או אסור לעשות דבר כזה. אז כתוב ככה, בן אדם מכר לו בית, או שהוא מכר לו שדה, ואמר לו, המוכר אומר ללוקח, לכשיהיו לי מעות, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לו כסף רק עוד שנתיים, שלוש, יכול להיות גם עשר שנים, אז אחזירם לי, וכזה מצב אסור לעשות את זה. למה? כי הרגע שהוא אומר, הרגע שהמוכר אומר ככה ללוקח, מה הוא אומר לו מפורש במילים אחרים? שהוא לא מוכר לו, הוא רק מלווה לו. זאת אומרת, אני מלווה לך את הבית תמורת כמה שנים, אחר כך אתה תחזיר את אותו כסף, וכל השנים שהוא גר שם, או שבשדה הוא אוכל את הפירות, כל השנים האלו זה יוצא שיש לו ריבית. כי הרי אחרי חמש שנים, הקדוש ברוך הוא יחזיר את הכסף למוכר, אז בסוף מה יהיה? כמה כסף הוא יקבל תמורת זה? רק את אותו כסף שהוא הביא, הוא יקבל בחזרה, והוא יקבל, המוכר יקבל בחזרה את הבית. אז הוא קיבל את ההלוואה תמורת כל הפירות, כל השכירות שהוא קיבל מהבתים, כל הפירות שהוא אכל מהשדה. אז זה ממש ריבית. אז לכן מקבל מצב המוכר, אומר ללוקח.
ואם אומר לו, אני, כשיהיה לי מעות, אני באמת, תחזיר לי, אבל כל הזמן הזה, אני משלם לך סכום מלא. אני משלם לך שכירות מלאה, הכל 100%, זה יהיה אסור? לכאורה, אם זה יגיד שזה הריבית,
אין כאן ריבית. לכאורה, בכזה מצב, אם אין פה את ההוצאות,
אם אין זה ריבית, אז יהיה מותר.
בכזה מצב מותר. מחר לו בית, הוא מחר בשדה ואמר לו, לקישה לי מאוד, תחזירם לי, אז בכזה מצב אנחנו אומרים, אסור, וכמו שרשת השורה השנייה ברחבות אומר, זה נמצא שאין זה המחר, וכשאכל פירות שכר מאותיו, עומד ונוטל, אבל לפי מה שאתה אומר, אם זה, אז באמת אין בעיה.
רגע, שהיה עוד שאלה קטנה. נגיד עכשיו שהוא מחזיר את ההלוואה למלווה, הוא מחזיר, אז הוא מקבל את הבית חזרה?
אתה הולך עוד לצורה הקודמת, אתה נמצא? הצורה הקודמת שהוא משכן לו בית, נו,
אז עכשיו הוא מחזיר את החוב.
אחר כך בעזרת השם הוא יהיה לו, בדרך כלל יהיה לו את הכסף לשלם, הבית נשאר שלו, למה?
תמיד יהיה שלו.
באדם שממשכן זה לא אומר שמשתמשים בזה, 99.
לא, אתה אומר שהוא יכול למכור, אז בוא נגיד שהוא מכר את הבית.
כן.
אז מה עכשיו?
הוא מכר את הבית, עכשיו יש לו את הכסף, שהכסף יהיה ממושכן, מה זה משנה כאילו?
לא, עכשיו הוא החזיר את ההלוואה, הוא מקבל את הכסף של הבית.
הוא החזיר את ההלוואה, זה ירד המשכון.
לא, אז הוא מקבל את הכסף של הבית חזרה?
משכון זה עדיין אצלו, כשיש לו משכנתא.
אבל אם המשכן מכר את הבית של הבן אדם, אם הבן אדם מכר לו את הבית, והוא החזיר את הכסף, רצה את הבית בחזרה, אין לו כבר בית חזרה. למה אתה מתכוון?
מה זה קשור בכלל?
למה?
זה מה שאני מתכוון.
עכשיו בוא נגיד הוא החזיר את
הלווה. מלווה הלווה ללווה מיליון שקל.
נו.
תמורת זה הלווה משכן לו את הבית שלו.
אוקיי, עכשיו הוא מכר לו את הבית. נו, ו...
הלווה מכר את הבית למי?
מכרת, אתה אומר
שהוא יכול... למי הוא מכר?
בן אדם אחר
הוא יכול לקרוא. בן אדם אחר הוא מכר לצד אחר.
נו, נו. עכשיו הוא החזיר...
אז עכשיו הוא יכול לבוא לתנף, תביא לי משכון אחר.
לא, אבל עכשיו הוא מחזיר לו את ההלווה.
הוא מחזיר לו את ההלווה, ירד המשכון, עוד יותר.
אז עכשיו זה שקיבל את הכסף, המלווה, הוא מחזיר לו את הכסף של הבית? שהוא קיבל?
המלווה קיבל את הכסף, המלווה אמרת קיבל בחזרה את ההלוואה ממנו, מה הבעיה?
הוא נתן כסף, הוא...
אתה אומר, הוא מוכר את הבית, והוא לוקח את הכסף של ההלוואה שלו, ואת העודף הוא מחזיר ללווה?
הם סיכמו ככה, אתה מדבר בסיפור של הגמרא?
כן.
בסיפור של הגמרא הם סיפרו ככה. אני מלווה לך, הוא הביא לו מיליון שקל, הוא משכן לו את הבית, אחר כך מגיע, הוא אומר לו, תעשה לי טובה, אומר המלווה ללווה. כל כך אני רואה את הבית שלך, זה מוצא חן בעיניי, שאם תחליט למכור, תעשה לי
טובה. בוא נגיד בלי ההסכם.
למכור לי את זה בעלויות
ההסכם. בלי ההסכם, בלי ההסכם. בוא נגיד בלי ההסכם.
לא. בלי ההסכם אין שום בעיה.
בלי ההסכם. הוא עכשיו קיבל את הבית בתור משכון, עכשיו הוא רוצה למכור, אתה אומר, אין הסכם.
הלווה יכול למכור בעיקרון, רק הוא חייב לו עכשיו משכון אחר אולי. כן.
עכשיו הוא מכר את הבית, הוא קיבל יותר מהשווי של ההלוואה.
נו.
אז מה הוא עושה עם הכסף?
מה זה קשור? אז תחזיר את המיליון שקל למלווה.
אז הוא לוקח את מה שהוא הלווה והוא מחזיר.
זה המצא שישארו בתקת... המלווה מול הלווה
הסתדרו. למה אתה חושב שזה ריבית? בוא נשאר ככה.
לא, אני אומר, אני רוצה להבין את הסוגיה, אני לא מבין בכלל מה מנגד.
הוא לקח את המשקל.
אנחנו סך הכל מדברים פה בפרק איזה הוא נשר 99%, מדברים פה ציורים של ריבית. פה עכשיו הבאת ציור חדש של ריבית. ציור של ריבית, שתמורת ההלוואה, אז הוא הולך למכור לו את הבית יותר בזול. אז בכדי המצב אנחנו אומרים שזה נקרא ריבית. חוץ מרפי רבי יהודה שלא.
אבל למי הולך הכסף הזה?
כי למה הוא הולך למכור לו את הבית ביותר זול? בגלל שהוא נהנה מהלוואה. אז בכזה מצב אנחנו פוסקים שזה ריבית, לפי רבי יהודה לא. כי לפי רבי יהודה רק אומר לו, אם תמכור, אז תמכור את זה לי בזול. אז
הוא
צד אחד בריבית.
איך הוא יחזיר לו את הסוף?
אתם לא מקשיבים, רגע, תנו לי דקה, כולם פה צועקים, ואף אחד לא מקשיב עד הסוף. יקשיבו עד הסוף.
איך הוא יחזיר לו את המיליון שקל שהלווה לו, אם הם קוראים
בפחות? אתם לא הייתם איתי בהתחלה, זה עד הסוף. אני עוד פעם אומר מה שכתוב פה, ואנחנו ממשיכים. אי אפשר לנו עכשיו בשיעור שלם על שורה אחת גמרא עם הדף ארוך הבא. לסיכום, פה מדובר, בן אדם הלך, עשה הלוואה גדולה למישהו, הדוגמה שנתתי, כי כתוב פה בית, היום הבתים יקרים, נתתי מיליון שקל. הביא לו בית, הביא לו הלוואה במיליון שקל מזומן, מלווה ללווה. הלווה הלך תמורת זה, אומר לו, תביא לי משכון שאני אקבל בחזרה את הבניון. הוא אמר לו, אין בעיה, הבית שלי ממושכן בשבילך. עכשיו, הבית שלו שווה 1,200,000, זה לא שווה 1,000,000 שקל. טוב, עכשיו כנראה המלווה התלהב מהבית הזה שממושכן לו. אז הוא אומר ללווה, תעשה לי טובה, אני רוצה שאם אתה הולך ואתה מוכר את הבית הזה למישהו, תעשה טובה, אל תמכור את זה לבר מצרה, אל תמכור את זה לאף אחד, אני מבקש לך, תמכור את זה לי ראשון.
המלווה אומר
שהוא רוצה. המלווה אומר ללווה.
הוא רוצה למכור, שימכור
את הבית אליו. הוא אומר, אבל תמכור את זה לי בדמים הללו, אז כמו שרשי מדהים, מה זה אומר בדמים הללו? תעשה לי טובה, אתה כולם תרצה בשוק 1,200,000? אחרי הכל אני עשית לך טובה, יהיה לך 1,000,000 שקל? לי תעשה 1,050,000, 1,070,000.
זה הלווה מוכר, לא המלווה מוכר.
בדמים הללו.
מה פתאום הלווה? מה פתאום
הלווה? עדיין שתשארו בשקט אחד כל פעם יהיה פה שאלות.
היה אי הבנה במילה.
ידעתי שהיה הבנה. בקיצור, אז בכזה מצב...
הלווה מוכר.
בכזה מצב מותר ללכת לעשות תנאי כזה ואז למכור באמת.
אסור.
ברור שלא, זה ריבית.
כי זה ריבית. ערך הגמרא שלפי רבי יהודה זה לא ריבית. למה לפי רבי זה לא ריבית? כי יכול להיות שלווה צוחק, אבל אני בחיים לא אמכור את זה. וגם לא לך ולא לאף אחד. אז זה נקרא צד אחד בריבית, וצד אחד בריבית מותר. אז לפי רבי יהודה אין בעיה להגיד על כזה תנאי. כי זה רק צד אחד בריבית, זה הכל.
הכל על מקומו ושלום.
אתה מבין, ידעתי שחסר פה, פשוט יש פה לפעמים רעשים.
לא, חשבתי שאמרתם שהמלווה מוכר.
המלווה עושה גמחים. המלווה לא מוכר בתים. וברוך השם מלווה את הכספים שלו שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אנחנו ממשיכים עוד פעם, חבל שאנחנו מבולבלים פה, אז אני חוזר עוד פעם לקטע השני של הבית, זה לא מה שעכשיו סרבן, נראה לי שאמרתי את זה ברור, דוד, לא?
כן, לא.
עוד דבר למדנו בברייתא, בן אדם מכר לו בית, מכר לו שדה ואמר לו, לקישו לי מעות, תחזיר את זה לי, אז עכשיו הסברנו, אסור. אבל מה הידין אם הלוקח אומר למוכר? לקישו לך מעות, הלוקח כזה, בן אדם מרגיש רע מהמוכר, שהוא בטח מכיר את המצב של המוכר, שהוא רק מוכר את זה בגלל שהוא דחוק לכסף. מגיע לוקח, אומר למוכר, אם אתה רוצה שיהיה לך כסף ותרצה לבטל את העסקה ולבטל, לקנות בחזרה את הבית ממני, אני אהיה טוב איתך ואני אחזיר הם לך. אם הלוקח אומר את זה, אז פה זה מותר ואין בזה שום ריבית. למה? תחכו בסבלנות, הגמרא תסביר את זה באריכות, אבל נראה לי שאתם כבר מבינים שיש הבדל אם המוכר אומר את זה, או הלוקח את זה אומר את זה, אבל הגמרא תסביר את זה עוד דקה יותר לעומק. עכשיו אומרת הגמרא שמה שאנחנו למדנו פה בברייתא השנייה שהתחלנו, מאז שהתחלנו את השיעור בברייתא השנייה, שאם המוכר אומר את זה ללוקח, שאני מבקש ממך, כשיהיה לי כסף אני רוצה לבטל בחזרה את העסקה, אז אמרנו שאסור לעשות את זה. מה הסברנו למה אסור לעשות את זה? כי יש פה ריבית. איזה ריבית? כל הסחירות שהוא מקבל את כל השנים מהבית, כל התקופה שהוא גר בבית, מהשדה הוא אוכל פירות, אז זה ריבית. אז זה לא מסתדר לפי רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה צד אחד בריבית מותר, ולמה זה צד אחד בריבית? כי יכול להיות שבסוף אף פעם לא יתבטל פה העסקה, בסוף יכול להיות שהמוכר אף פעם לא יהיה לו את הכסף בחזרה לקנות ממנו את הבית, ואז אם זה צד אחד בריבית מותר, אז גם פה הברייתא לא מסתדר לפי רבי יהודה, נכון? אמר רבי נברדר רבי שמנתן, אמר רבי נברדר משה, גם ההלכה הזאת היא לא כרבי יהודה, והיא רבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר, אז בצורה כזאת תהיה פה לא הלוואה ולא ריבית, אז יוצא שזה רק צד אחד בריבית ומותר, כי כמו שאמרנו, כי יש סיכוי גדול שהמוכר לא יהיה לו כסף ולא יבדה את הבית שלו. עכשיו אמרנו שהגמרא תסביר מה באמת ההבדל, שאם הלוקח אומר את זה, אז אין בעיה של ריבית, רק אם המוכר אומר את זה, שאם יהיה לי כסף אני אבדה את זה בחזרה, אז יש בעיה של ריבית. מה ההבדל? שואלת הגמרא, מה ישנה רשע ומה ישנה ספה? אמר רבא, לא גורסים פה את הרשע, דלא אמר למדעתי, אנחנו עושים פה ככה, ספה, הספה של הברייתא, שהרגע שהלוקח אומר, שיהיה לך כסף, אני אעשה לך טובה ואני אחזיר את זה, דאמר לי מדעתי. מה זה נקרא מדעתי? הלוקח לא התחייב להחזיר. רק מה הוא אמר? הוא אומר, אם אני ארצה בעזרת השם, אז תדבר איתי, אם אני ארצה אני אחזיר לך. אבל המוכר לא יכול ללכת לדבוע אותו בדין, שתקשב, אתה הבטחת לי כך וכך. הרגע שהוא רק אמר לו מדעתי, בעזרת השם, אז תדבר איתי, יש סיכוי שאני ארצה בחזרה לבדוד ואני אסכים לעשות לך את הטובה בזה. אז בכזה מצב, בגלל שזה לא תנאי שמחייב את הלוקח, אז אני אומר שהיה פה מחירה לגמרי 100%. אין פה שום הלוואה, אין פה שום דבר. ואז יבוא עוד כמה שנים, ובעזרת השם המוכר לו בחזרה את הכסף, אז יבוא ללוקח, והלוקח אומר לו, בוא, אז נדבר מחדש. אין פה סוג של הלוואה. מה שאין כן בציור של המוכר, מה היה הסיפור של המוכר? המוכר עושה איתו תנאי. אומר לו, תעשה לי טובה, אומר לו המוכר. אני מוכר לך רק בתנאי שכל זמן שאין לי זה נשאר אצלך, אבל רגע שיש לי, העסקה מתבטלת, אז זהו, מה זה הופך להיות? הלוואה פלוס ריבית, הגרנטר. אז זה מותר. מה שכן, מה שלמדנו בספר לוקח, כמו שאמרנו, מדובר שאמר למדעתי, אמר לו, אם אני ארצה, יחזיר לך, אין פה שום התחייבות, אז לכן זה מחר רגיל, ואין פה לא הלוואה ולא ריבית. הרעיון של ריבית זה כל מה שצריך לעשות לכם בראש. הגרנטר, המתנת מעות, או אמרנו לצד השני ללוקח, ולסוחר זה הקדמת מעות. אבל זה לקדם את המימה פה עסקה רגילה. אין פה לא הקדמת מוד ולא הלוואה ולא ריבית. בואו נתחיל סיפור. מספר את הגמרא, ממשיכים בגמרא, דבר חדש. היו גברה, דזבי ליארה לחברי שלו באחיות. היה בן אדם מכר לחבר שלו קרקע, והוא פירש בתוך שטר המחירה שזה לא באחיות. למה הוא צריך לפרש מפורש שזה לא באחיות? אז רש"י דיבור המתחיל שלא באחיות, שלוש שורות מלמטה, אומר רש"י, כי אנחנו פוסקים פה, כי הם פוסקים, הם פסקו כמו שמואל. ששמואל סובר שהחיות טעות סופר, שאם לא כתבת על חיות זה כמו שכתוב החיות, זה טעות סופר, אבל הוא מחלוק. אז הם פוסקים פה כמו שמואל, אז לכן אם הוא רוצה מדגיש שלא באחיות, הוא חייב להדגיש את זה שזה לא באחיות, כי אם לא היה כתוב באחיות זה לא מודגש שלא באחיות, זה כמו שכתוב באחיות. אבל זה נקרא טעות סופר, אנחנו תולים שהסופר שכח וטעה, אבל זה עם אחיות. כי בדרך כלל אנשים, אף אחד לא הולך וקונה משהו מהחבר שלו בלי האחיות, רק אנשים שמאוד זקוקים לכסף וזה. לא באחיות, מה זה אומר לא באחיות? שאם בא בעל חוף של המוכר שלך, שזה כבר משובד לו הקרקע מלפני המכירה, הוא טורף את זה מהלוקח, והלוקח לא יכול ללכת לבוא למוכר, בבקשה תחזיר לי את הכסף. זה נקרא שלא באחיות. אז היה בן אדם כזה שכתבו לו בשטר מפורש שזה לא באחיות. המוכר רואה שהקונה מאוד עצוב. חזי, המוכר רואה את הלוקח, דווקא הציב, הוא מאוד עצוב שהוא היה חייב את, את הקרקע, והוא, את הדחוף, שהוא קנה קרקע בלי החיות, אז הוא ראה אותו עצוב. אמר לי, מה יציב? עכשיו, הוא הבין למה הוא עצוב. אז הוא שואל אותו, מה אתה עצוב? אתה בטח עצוב בגלל שאתה מפחד, אתה כל מה במתח שאולי יבואו ויטרפו ממך החובות, ואז אתה תישאר לא זה ולא זה, כי אין לך החיות. אז הוא אומר, אין לך מה לדאוג. אם טרפו למינח, אם יגבו את הקרקע בגלל החוף שלי, אני מבטיח לך שמקבין אלך שופרה. אני אפרע לך תמורת הקרקע שקלית ממני, אני אתן לך פיצוי, תקבל קרקע, לא רק סתם קרקע, תקבל קרקע ידיד שלי, שופרה, ולא רק את הכסף של הקרקע שקלית תקבל, גם תקבל גם כן שמחה, גם את השבח שהקרקע תשביח לאחר המחירה, וגם כן יפרע גם את הפירות שהיה לך בשעה שהלקוחות גבו ממך את השדה, אל תהיה בלחץ. מה הדין בכזה מצב שאחר כך באים באמת וטורפים ממנו? זה סתם דיבורים, זה... אז אמר הממר, אנחנו אומרים לדף היום, ניתן חיוך אל עיר על אתה מביא אור. אמר הממר, הוא שם הדבר עמוד א', שבכזה מצב המוכר לא חייב שום באחריות, והלוקח לא יכול אחר כך לבוא לתבוע את אדמי השדה אם גבו אותו ממנו. למה? כי מה שהמוכר אמר לו זה נקרא סך הכל פיתום ממילה באלמאו. פיתום ממילה באלמאו, סקלו איך שרשי אומר את זה בקיצור, רשי דיבור המתחיל פיתום ממילה. אין אלו אלא דברי תנחומים באלמא לפתם את ליבו. הוא לא התכוון באמת שהוא ילך, הוא לא פרייר, הוא מכר פה קרקע שלא באחריות, זה מה שהוא רצה. הוא ראה שהוא עצוב, אז סתם, יש אנשים שאתה יודע, גם ביידיש, אני אתרגן את זה בעברית, אומרים, לאהוב ולהבטיח לא עולה כסף. אתה מבין? אז זה ממש בהגדרה, הוא הבטיח לו, זה לא עולה כסף. אז אמרת, מה באמת הטעם שזה כלום? אז עוד דקה, הגמרא תתבהר את זה יותר, מה באמת הסיבה? אחרי כל אדם אמר, מה באמת הסיבה? אין פה גם מי שפרה. גם לא מי שפרה, זה כלום. תראה עוד דקה בגמרא. אז אומרת הגמרא, אמרתי דקה אפילו חצי דקה, אומרת הגמרא, אמר לי רבה שלי להממה, טעמה מה, למה באמת אין פה תנאי גמור? לכאורה, המוכר קיבל על עצמו אחריות. אומרת הגמרא, למה? כיוון דלוקח באלה סנואה. כשבן אדם עושה עסקה, יש מוכר ויש לוקח, כשאתה קונה קרקע, מי אמור לדאוג פה לאחריות, המוכר או הלוקח? הלוקח, הוא צריך לבדוק טוב, כי בן אדם הולך לקנות משהו, צריך לבדוק מה הוא קונה לפני, יש אחריות, אין אחריות, זה משהו טוב, זה לא טוב. אז האחריות מוטלת על מי הלוקח בו אלה סנואה, ואחה, פה במקרה הלוקח חתם על עסקה לא באחריות, אפילו כמו שאמרנו מקודם ברש, וזה היה כתוב מפורש, אגמר, מפורש לא באחריות, הלוקח חתם על זווי. מי אמר שהוא לוקח אחריות במקרה אחרי שהיה חתימה
מוכר? עצמו.
זה אפס אפסים, זה פיתום ממי לבעלו. ואחה, הלוקח בו אלה סנואה, ואחה, בגלל שהלוקח לא איתנה מוכר כמה סנה, אז אתה אומר, אמר פיתום ממי לבעלו. והגיע רב אשי, ורב אשי הולך להקשות קושייה על הברייתא שלמדנו בתחילת השיעור. שואלת הגמרא, אלא מסניתא דקטן, למדנו בספר מקודם, שמה יהיה הדין, יש הבדל, הבאנו בתחילת השיעור שתי ברייתות, מה למדנו בברייתא השנייה? יש מוכר ויש קונה. המוכר אומר לקונה, שאני עושה לך עסקה, אני מוכר לך שדה, אבל אתה יודע, אני מוכר לך את זה כי אני זקוק לכסף. אם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה ויהיה לי את הכסף, אני רוצה בחזרה אחרי כמה שנים לקבל ממך את כל בדיוק אותו סכום כסף, ואני אקבל בחזרה את הבית, אז מה למדנו? אסור לעשות את זה. למה? כי יש פה ריבית, כאילו שהמוכר עכשיו מקבל הלוואה, פלוס, והוא מקבל, בתמורת ההלוואה, הוא מקבל את כל השכירות והפירות, כן? תמורת ההלוואה שהמוכר קיבל פה את המיליון מהבית, הוא קיבל מיליון פלוס, כי הוא מקבל את כל הסכום. אם הלוקח אומר את זה, אמרנו שמותר, נכון? אז אומרת הגמרא, אלא מסניתא דקטני, אם הלוקח, הקונה, אומר למוכר, לכי שיהיה לך מאוד תחזיר לך, אז פה אמרנו שמותר. שמה התנאי זה לטובת מי? לטובת הלוקח או לטובת המוכר? החיות רגילה שעכשיו למדנו בסיפור, החיות זה לטובת הלוקח. בסיפור שנותנים צ'אנס למוכר שיקבל בחזרה את הבית שלו, התנאי זה למי? לטובת מי? לטובת המוכר. אז אומרת הגמרא, שמה התנאי זה לטובת המוכר. אז לפי הדוגמה של הממר, דמוכר הוא דבאי לאסנוי. ואם ככה, בברייתא למדנו מפורש שמוכר לא אסנה ולוקח כמה אסנה. ומה אמרינן? והקשנו על זה, מה ישנה רשע? למה ברשע אנחנו אומרים שיש ריבית אם המוכר יתנה? אם מה ישנה ספר שאין ריבית? ואמר רבא, הסברנו מקודם, אתה יודע מה הסיבה שזה ללוקח אין ריבות? אין ריבית? כי ספר דאמר למידעתי. זאת אומרת, בגלל שהלוקח אמר לו שמה שאני מתכוון, שאני אחזיר לך את הבית, זה רק שאם יהיה לי, אם אני אחליט אז, אבל אני לא מתחייב לך. אז רק בגלל שזה רק אם מדעתי, אז זה נקרא שהיה פה מחירה גמורה, זה לא הלוואה. ואם המוכר לא יוכל אחר כך לתבוע אותו בדין על המילים האלו, אז לכן אמרנו שבספר מותר. מה שאין כן ברשע, המוכר עשה איתו תנאי. הוא אומר, אני מוכר לך בתנאי שאם יהיה לי את הכסף אחרי כמה שנים יקבל בחזרה, על זה אמרנו שאסור. אז אומרת הגמרא מדי גרבשי, מה שלמדנו, ממה שרב היה צריך לפרש את ההסבר, מה ההבדל ברשע בספר, שבספר אמרנו שהוא אמר בדעתי, טעמה, כל הסיבה שאני אומר שהלוקח זה לא ריבית, ואמר למידעתי, אלו אמר למידעתי, מה ידין? הוא לא אמר לו מידעתי, הוא אמר לו סתם, אני עושה לך, אני בעזרת השם, אני אחזיר לך את השדה כשיהיה לך את הכסף. מה אמור להיות הלכה לפי רבשי?
יעשו.
מה מוכח שם אמיר רבשי? שיעשו, יש ריבית, למה זה יעשו? מי אמור לבקש דבר כזה, המוכר או הלוקח?
המוכר.
המוכר, אז כשהלוקח אומר את זה, זה פתאום ממי אמה, אני רוצה להרגיע אותו. אל תהיה עצוב אחי העסקה, בעזרת השם, אני אחזיר לך, אחר כך יביא לך את הכסף, אני אחזיר לך. זה נקרא, כמו שאמרתי, לאום לא עולה כסף, להבטיח לא עולה כסף. הוא אמר את זה, כי שם מי אמור לדרוש את זה? המוכר ולא הלוקח. אז כשהלוקח דורש, אפילו שהוא לא אמר מדעתי, אז אמור להיות כמו שרממר אמר פה, פתאום ממי לבעלמה. ומה הסברנו מקודם? לא. אם הוא לא אמר לו מדעתי, אסור ריבית. רק אם הוא אמר לו מדעתי. לפי ההסבר של הממה, אז לכאורה, אז אפילו שהוא לא אומר מדעתי, אז אמור להיות הבעיה שאין פה שום ריבית, כי פתאום ממי לבעלמה. הוא אמר לו להחזיר, והוא באמת לא חייב להחזיר, כי זה לא מוטל עליו. אלא מה, מזה שאנחנו רואים שרב אשי אומר שם ככה, אז לכאורה זה נגד הממה. אומרת, אתה עמד, אמר לי מדעתי, אמר לי מדעתי, לא אמר לי פתאום ממי לבעלמה. אז לכאורה זה לא כמו הממה. אמר לי, אז הממר אמר לרבשי, תקשיב טוב. לעולם, לפי שיטתי, גם אם הלוקח לא יגיד לו כלום, הרב בן ציון, זאת אומרת, הוא יגיד לו, בעזרת השם אני אחזיר לך, הוא לא אמר רק אם אני ארצה. הוא לא אמר לו מדעתי. גם כן אנחנו אומרים, כמו שאני אומר, הממר, פיתום ממי לבעלמה. אחר כך אם הוא יגיע ומוכר, הנה, יש לך את הכסף, תעשה לי טובה, תחזיר, הוא יכול להגיד לו, צרחקתי עליך. רציתי להרגיע אותך שלא תהיה עצוב בשעת העסקה, אבל אני לא חייב לקיים, זה פיתום ממי לבעלמה. מה שרב אשי מתרד שמה שזה מדעתי, זה לא הכוונה שהוא אמר מדעתי. אנחנו אומרים שתמיד שלוקח אומר ככה למוכר, שאם יהיה לך את הכסף תפנה אליי ואולי אני אחזיר לך, זה תמיד כאילו שהוא אומר את המילים שאמרתי עכשיו, אולי אני אחזיר לך. אפילו שאומר לו, אני אומר לך, בעזרת השם יהיה לך את הכסף תבוא ואני אחזיר לך, זה תמיד אני אומר כאילו, בעזרת השם, אולי אני אחזיר לך. זה תמיד הופך להיות כאילו מדעתי. למה? כי תמיד על מי שמוטל, הוא אמור ליזם. לא הצד השני, אז פה, מי אמור לדרוש את הדבר הזה, לבקש בחזרה את העסקה, לבטל את העסקה? המוכר, כי הוא זה הבית שלו, הוא מכר את זה מדוחק. אז אם הוא לא יזם את זה, רק הצד השני יזם את זה, אז תמיד הלוקח יכול להגיד, צחקתי עליך, פתאום אני רציתי לנחם אותך, אבל זה לא קורה. זה הרעיון של הממה. אז אותו דבר בסיפור שאנחנו למדנו פה במכירת בית שלו באחריות. בגלל שהלוקח הוא אמור ליזם בלא באחריות, לקנות באחריות, והוא נתן וי על הלא באחריות, אחר כך המוכר מגיע, אמר לו, אל תהיה עצור. בעזרת השם אני אפצה אותך אחר כך, זה כלום לא. אומר הממר, זה כלום לא, זה פתאום ממי לבעלמה, כמו שאמרנו, זה רק דברי תנחומין, לפתם, וזה כלום לא. אמר לי, נעשה כמאן, אמר לי, מדעתי יתמר, בקיצור, זה הרעיון של הממר, מה שלמדנו מהממר.
אבל למה אין פה מי שפרה, הרב?
זה לא מי שפרה, מי שפרה יש הנחות על מי שפרה, מה זה קשור לפה מי שפרה?
אתה בא ואתה מבטיח דברים, ואתה יודע מראש, אתה לא תקיים אותם.
מי שפרה זה הנחות על מי שפרה.
מי שפרה זה נתן כסף,
רוצה לחזור,
זה לא משהו אחר לגמרי.
מי שפרה ולא עמד בדיבורו, זה עמד בדיבורו. רק אמר את זה בשביל שהבן אדם ילך ישר רגוע שלא יתקבל את כיף לב, לנחם את הלב. יש, אתה יודע, המצב הוא ראה איתה כל כך עצוב שכל כך עצת ללב, הוא ניחם אותו, הוא לא התכוון בכלל. זה לא שבן אדם אמר דיבור ולא עמד בדיבורו. זה הכל בסדר. אם היה פה מי שפרה, הגמרא הייתה צריכה להגיד את זה, אין פה גם מי שפרה, לפי הממה. מספר את הגמרא, ההוא שכיב מרע, היה איזה חולה מסוכן מסכן, וכתב לגיטה לדביסי. הוא כתב גט לאשתו, למה הוא כתב גט לאשתו? אז כמו שרשי מסביר דיבור המתחיל וכתב לגיטה לדביסי, הם לא היה להם ילדים. הוא ראה את עצמו שהוא הולך למות, אז הוא לא רצה שאשתו מסכנה אחרי המאה ועשרים שלו שתזדקק גם לאיבור. אז הוא כתב לגט שלא תזדקק לאיבור. הטעות של הבן אדם הזה הוא, כמו שרשי מדגיש פה מיד, ולא כתב לה על תנאי אימתי. אתה יודע, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אז הוא היה צריך להדגיש פה בגט, תקשיב, אם בסוף אני אמות, אז תהיי מגורשת, ואם בסוף בעזרת השם יהיה לו 120 טובים, אז היא תהיה אשתו. הוא לא כתב את זה, הוא כאילו כתב את הגט, כאילו בכל מקרה שהיא תהיה מגורשת על הצד שהוא ייתן לה את זה. הוא לא כתב תנאי שרק אם הוא ימות. אחרי שהוא כתב את הגט הזה, עכשיו הוא עוד לא נתן לה את הגט, הוא עמד לתת לה את הגט, אינגיד ואיתנח, פתאום הוא קלט את הטעות שהוא עשה, וכנראה פעם סופר היה עולה מלא כסף עכשיו ללכת לכתוב אותם. בקיצור, הוא לא יכל ללכת עכשיו לתקן עוד גט עם תנאי, אז היה לו מצב רוח על זה שעכשיו מה יקרה בסוף, אם הוא יבריא וזה, אז היא יכולה, יכולה ללכת להתחתן עם מישהו אחר, והיא לא תרצה להכיר אותו בכלל גם אחר כך. אז לכן היה לו, היה לו מצב רוח. האישה, איך אתה קורא לזה, לא הייתה פריירית, אז היא קלטה פה את הסיפור, אמרה לו, מה אתה עצור? הכל בסדר, אני בכל מקרה שלך, כל מה שאתה חי, אין לך מה לדאוג. אמרה לי, מה היא כאן מתנחתה? היא קיים, אם בעזרת השם תחיה, וכמו שאמרנו, יהיה לך עשיית הדשמע שתצא מהמחלה הזאת, אני בעזרת השם מתחתן איתך עוד פעם. אין לך, תן לי את הגט, תהיה רגוע. מקסימום, אני לא הולכת מפה ממך עד שאתה... זאת אומרת, היא קיים דידה חנה. מה אתה אומר? בסוף מה היה? בסוף הוא הביא לה את הגט. והיא אמרה את זה, היא אמרה את זה, צריכים להדגיש משהו, כמו שהדגשתי פעמים שלא שמעתם טוב, היא אמרה את זה עוד לפני שהיא קיבלה את הגט. אחר כך היא הביא לה את הגט, ואחר כך עשיית הדשמע, היא יצא מזה. עכשיו היא חייבת לעמוד בדיבור שלה ולהיות איתה, או שיכולה להיא מצאה. אז מה אומר רב נחמן? אמר רב זבי, פתאום ממילא בעל מהו. זאת אומרת, היא רק אמרה את זה בשביל להרגיע אותו, ללחם אותו, וזה פתאום ממילא בעל מהו, ובכן בכזה מצב, אם האישה אחר כך קיבלה את הגט והיא לא רוצה אחר כך להתחתן לו, אז אני אומר שהגט לא מתבטא למפרע, והכל בסדר. שואלת הגמרא, הרעיון שפתאום הבנת, תנחומי. זה כלום, רצה להרגיע לו את המצפון. אמר לרבה חמיד יפתי לרמינה, למה רב זבית צריך ללכת להגיד שכל הסיפור שזה פתאום, כי לא התכוונה רק לפתם, רק לנחם, ואי לך פתאום מלמי, אם זה לא היה דברי פתאומים בעמה, מה היה דין, אם הייתה מקבלת על עצמה, באמת שלא להתחתן לאחר, ובוא נגיד אפילו על הצד, אפילו בשבועה גמורה. היא נשבעה בשבועה עם ספר תורה, עם שם השם, היא נשבעה שהיא לא הולכת להתחתן עם מישהו אחר, אם הוא יקום מזה, היא תתחתן איתו זיווג שני. האם, אז מה יהיה אז? בדידה קיימה למשדת נאה בגיטה, האם הדבר תלוי בה להטיל תנאי בגט? בדידי קיימה למשדת נאה, רק בו תלוי הדבר, כי הגט לא תלוי בדעתה. הגט תלוי בדעתו, אנחנו למדנו במסכת גיטין שהוא גם יכול לגרש אישה בעל כורחה. כן, בקידושין אין אישה יכולה להתחתן רק אם היא רוצה. בגירושין זה הקלף בו, הוא יכול לגרש אותה אפילו שהיא מאוד רוצה אותו, יכול לגרש אותה בעל כורחה. אז לכן, הרגע שהוא נתן לה את הגט, ובגט לא היה תנאי, אז אפילו שהיא תשבע עם ספר תורה, אני אשבעת לך, שבסוף אני אחזור אליך, מילים שלה זה אפס אפסים, גם אם לא פתאום הם מילים בעלמא. בוא נראה את המילים מה שאמרתי ברשי. רשי דיבור המתחיל בדידה קיימה וכו'. אומר רשי ביטמיה, הגט אין לה מידת האיש וצריך למוסרה לה על התנאי. ואם הוא פספס את התנאי, ואם לא יתנה בשעת נתינה, אז תנאי שלה אינה כלום, ואפילו אמרה קודם לכן, ולא דם אלה ממון, ומשבד נפשי בדיבורי. זה לא כמו ממון, כמו שאנחנו יכולים להגיד בממון שהדיבור, אנחנו משתבדים בזה. פה בגט, התורה נותן את הכלב בו ולא בא. אז הרגע שעשית תנאי, היית בסדר. לא עשית תנאי, גם היית, אתה פשוט פספסת את האישה הזאת. אבל זה לא תלוי בה. אז למה אתה רק מסביר את זה, שרק בגלל פתאום המילה בעלמה, אז אנחנו אומרים שהיא משוחרת. ואם לא היה פתאום המילה בעלמה, גם משוחרת. כי הרגע שהיא קיבלה גט בלי תנאי, אז היא לא אשת איש. ואין פה שום ביטול גט למפרע, והכל תקין. אומרת אני עוד פעם, אמר לה רב נחמן, אילך פתאום מי למי, ודידה קיימה למי שתנאי בגיטה, בדידי קיימה, אתם מגיטתים ככה. ותרץ את הגמרא, מהו דתמה, בלי רב זבידה הייתי אומר, שתקשיב טוב, פה, מתי היא אמרה לו את הסיפור הזה? עוד לפני שהוא נתן לה את הגט. אז פה הייתי אומר, הוא היה במצפון, שהוא דילמה שהוא פספס, הוא לא אמר לסופר לכתוב את התנאי. עכשיו הוא עוד מחזיק את זה בידיים, והיא רואה שהוא מתנגד במיטה והוא עצור, הוא לא ישן רגוע. עכשיו היא אומרת לו, תהיה רגוע, אני שלך. כל זמן שאתה פה בעולם הזה, אני שלך. אז עכשיו כשהוא הלך ונתן לה את זה,
זה כאילו הפך תנאי.
אז הייתי חושב כאילו שעכשיו הגט שהוא נותן זה על תנאי הדיבורים שלה, כאילו שיש פה כן תנאי. כי הוא נתן לה את זה אחרי שהיא אמרה לו את זה. כמה שמנן שמה? שמה, מה כמה שמנן? אתה מה מפרשים מסבירים בכמה שמנן? הכמה שמנן המילים הוא שבאמת אם הוא בן אדם תורני וזה, הוא גם יודע שמה שהיא אומרת זה כלום. זאת אומרת, הוא גם אמור לדעת שאם הוא לא כתב את זה, מה שהיא אומרת זה רק להרגיע לו את המצפון. זה לא יכול לעזור מה שהיא אומרת ושיהיה על תנאי. זה הכמה שמנן. זאת אומרת, אם הוא בן אדם בן תורה, הוא אמור לדעת את ללמוד מסכת
נפלא. גם לא פרייר.
בדיוק. זאת אומרת, הוא הבין את זה, הוא ראה פשוט שהוא הולך לזה. אז הוא החליט, יאללה, אין לו כבר מה לפספס וזה, אבל אם בסוף היה לו נס והכל, ככה המפרשים מסבירים. איך כתבתי, המפרשים אומרים שהבעל מבין שזה מבין בפתאוני, ובאמת כתוב, ואם הוא היה מבין רציני, אז הוא באמת, כן, אם הוא היה...
זה קצת אבל דוגמה.
אבל היה קצת עוזר, משלם עוד כסף לסופר. רצית מישהו, רצה לשאול מי קטעתי.
אתה אומר שבממון הוא כן משעבד את נפשו. זה לא דמי לממון, נכון?
כן.
אז מה ההבדל בדוגמה ההתחלה שהוא מכר לו את הבית ואומר לו, אם יהיה לך אז אני אחזיר לך את זה, אני אמכור לך את זה חזרה.
שמה מגיע, הממר מחדש באמת החידוש שמה. ששמה בן אדם שהקלף לא בו, אז כשהוא אומר זה גם פתאום.
אבל זה גם עניין של ממון. אני מוכר לך, אבל אתה אומר שאתה אחרי זה תמכור לי את זה חזרה.
יש מושג שמשבד נפשי בדיבורי. אבל במי? במי שהקלף בו. ומי שהצד השני, אז אני חוזר, אז אני אומר לך שהדיבור שלו זה גם צחוק פתאום, זה החידוש של הממה, בלי הממה לא
אז אם זה ככה, אתה לא יכול לסמוך על אף בן אדם, שאתה בא ואתה עושה את זה כל עסקה.
הפוך, נכון, קודם כל בעסקאות בכסף, אסור לסמוך על אנשים, גם על השקעה, אתה צריך להיות מאוד זהיר, והם סיפורים של...
אתה אומר לי את הכסף ואני אביא לך ככה וככה.
אם הקלף בו, אז הוא באמת, מי שהקלף בו, הוא צריך מאוד לדייק, זאת אומרת, אם הוא יכול לדפוק אותך תמיד, אסור לך לסמוך על אנשים באמת, כל הזמן, גם אם אתה מכיר אותו, גם המשפחה אומרים שלו. צריך ללמוד לראות זה, הנה במקרה הזה שמו שאמרנו, הוא אמר, הלוקח אמר, הלוקח אמר בלי בדעתי, הלוקח אמר בעזרת השם יהיה לך את הכסף, אז אני אחזיר לך את הבית, אחר כך יכול להגיד על פי הלכה, הוא צוחק אליו, נראה לי הלכה כמו הממר פה, הנה אתה רואה פה את האלף, פתאום ימין לבעל מה זה, הלכה כך.
הרב, אבל אם פה העניין של הגט תלוי באיש ולא באישה, אז בכלל הדוגמה פה לא מובנת. כי זה הלכה.
זה אנחנו יודעים כבר מסכת גיטין.
זה לא אפילו פטפוט.
אל תשאל על זה. זה הכתוב בצורה, ונתן בידה, הוא נותן.
זה אפילו לא פטפוט, זה לא פיתוי זה.
לא, אז מה עכשיו מתרצת שכן, הנה, בוא נראה את הגברה בפנים. מהו דתמה, אי גופי, הבעל עצמו שנותן לה את הגט, זה הדתא דידקא גמיר ויעיל גיטה. הוא התכוון לתת את הגט על דעתה, ובגלל שהיא רצתה להתגרש רק על מנת שאם הוא יבריא, היא לא תתחתן זיווג שני למישהו אחר, אז גם הוא רק מגרש אותה בתנאי הזה, ככה הייתי חושב. אז כמה שמלן, מה שאתה הבנת, זה שאצלך זה פשוט, לא? שאנחנו אומרים שגם היא התכוונה רק שהיא שם רגוע בבית חולים, שהיא רגועה. היא רק התכוונה לנחם אותו לפתום המילה. וכמו שהוספתי פה מפרשים מסבירים, שהבעל גם מבין את האמת, שאם הקלף בו ולא בא, אם תספר. אם הוא היה חכם, קח עוד כמה שקלים, תשחרר כמה שקלים, תכתוב גט חדש. למה? אז היא הייתה, היא כנראה רצתה להתפטר, היא הייתה, אם הוא היה ככה, אז היא עשתה לו את זה, עוד פעם, מדובר פה שהיה בדעת, אם הוא לא בדעת, אז בכלל אין
גירוש. הוא דעת, אני רוצה לעשות
לתורה. מדובר פה, אתה מבין, אם הוא חכם, הוא יודע, לומד תורה טוב, תהיה בשיקול הדעת, מדובר פה שהוא לא שותה, הוא עדיין...
הוא רצה לעשות לה טובה.
היא רצתה לצאת ממנו, היא אמרת, יאללה, תגרש, תהיה רגוע, אתה רוצה, אני אהיה...
אבל הוא בסך הכל רצה לטובתה.
אני מכיר מקרה כזה.
כולנו מקרים.
לא, אני מכיר מקרה לצערנו, אתם גם הכרתם אותו. הוא התחתן והיא הגיעה לבית חולים רק לשחק, והיא בכלל לא, ולא, זיווג שני. וזה לא פשוט, הם רצו, הילדים רצו שייתן לה מהר זה, אתה יודע? זה לא פשוט. עכשיו אנחנו עכשיו עוברים לנושא, שהנושא הזה נקרא, לנושא חדש.
למה הילדים רצו שייתן לה גט מהר?
לא, לא משנה, זה סיפור מורכב, עצוב מאוד. זה סיפור, עכשיו אנחנו עוברים לנושא של אסמכתה. אסמכתה זה נושאים ארוכים לא רק פה, זה נושאים בבבא בתרא. אני אתחיל את השיעור בלי הקדמה לאסמכתה, כי חבל לשגע אותך, זה לא סוגיה קשה. תוך כדי, אתה מבין, הרעיון של אסמכתה, אתה יודע מה זה הרעיון של אסמכתה? הרעיון של אסמכתה, שהוא סומך, הבן אדם שמתחייב את ההבטחה הזאת, הוא סומך שבוודאי הוא לא יצטרך להתאמין, הוא לא יצטרך לבוא לדבר הזה. זאת אומרת, אני אומר לך, אם אני לא אשלם לך עד עוד 4 שנים, אני אתן לך את האוטו שלי, אתן לך את הזה. הוא בטוח שהוא ישלם, ובפועל הוא נתקע, הוא היה בטוח. השאלה אם אסמכתה הזאת, זה הדיבורים שלו, זה קניה או לא קניה. זה מחלוקת שלמה במסכת בבא בתרא, יש לנו מחלוקת שם רבי יוסי, אני לא זוכר מי השני, רבי יוסי ורבי יהודה. רבי יוסי, שם הסיפור במסכת בבא בתרא, רש"י מביא את זה דיבור המתחיל, רבי יוסי למטה.
שלא קניה.
שם מדובר, בן אדם יש לו חוב, בוא נגיד, של 10,000 שקל, יש לו שטר על זה. יש לו שטר על זה. שהלווה חייב לו 10,000 שקל מלווה. מגיע הלווה, מחזיר למלווה רק 5,000 שקל. עכשיו, הוא אומר, תביא לי את השטר בחזרה. מלווה אומר, אני לא רוצה את השטר בחזרה, כי אתה עוד לא שילמת לי את כל ה... עוד לא שילמת לי את הכל. עכשיו אם אתה, עכשיו הלווה מפחד ללכת לשאול ככה, בסוף המלווה יביא לו עוד פעם את ה-10, מה עושים? עכשיו הכתוב הבא, הנה אתם רואים את ה-10, והשליש את שטרו. הוא אמר, אתה יודע מה הפתרון? שים את השטר אצל מישהו אחר, ואומר ככה, אני מתחייב שעד שבוע אני מביא לך את השער, אם אני אומר לך, אם אני לא אביא לך את השער עוד שבוע, אז אני נותן לשליש הזה ללכת להחזיר את השטר הזה למלווה, ואז אין לי בעיה שבוע, הוא כבר מלא עוד פעם את הכל. הוא היה בטוח, מה זה נקרא סמך, הוא היה בטוח, שעד שבוע עוד שבועיים, הוא מסדר את החוב את ה-5,000, בסוף הקדוש ברוך הוא תקע אותו, לא היה לו את ה-5,000, ואז הוא הלך והחזיר את זה באמת למלווה. האם עכשיו המלווה יכול לבקש ממנו את הכל, כאילו, עכשיו זה הסיפור שם במסכת הבתרא, רבי יוסי אומר, אסמכתא קונה. זאת אומרת, כן, עכשיו אם הוא יחזיר את זה, השליש יחזיר את זה למלווה, המלווה עכשיו יכול ללכת לבקש עוד פעם את כל ה-10,000 ממנו. רבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר, אסמכתא לא קונה, זה הקדמה כזה קטנה, הוא לא מכנס לעניין. הלכה הוא...
אסמכתא לא קונה.
הלוטו זה נקרא אסמכתא או לא.
מה?
הלוטו, הצ'אנס.
לוטו.
אנשים פה מכורים בנתניה על זה, אז נדבר על זה. לפי הספרדים זה מאוד בעייתי. לפי מרן בית יוסף זה מאוד בעייתי. אני אסביר לכם גם מה ההבדל בין הבית יוסף לרמה בנושא הזה. אז עוד מעט בלי נדר אולי נדבר קצת על אסמכתא. בואו נתחיל פה את העניין, כי אנחנו הזמן קצר כבר חצי, ובואו נראה. למדנו במשנה, הלוואו על שדהו. זה אתמול למדנו במשנה, רבי יואב, לא הייתם, אז אני אגיד את במילה. מה היה הסיפור במשנה? המשנה למדנו ככה. הוא מלווה, הוא הלווה לו, הבן אדם הלווה לחבר שלו כסף, והלווה משכן המלווה את השדה, שהשדה שלו שווה הרבה יותר מסכום הלוואה. הלוואה שווה 100,000, השדה שווה 150,000. המלווה אומר ללווה, תקשיב טוב, אם מי אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים, הרי הוא שלי. אם אתה לא תפרע את החוב, אני אתן לך 3 שנים פיראות. אם אתה לא תפרע את מי עכשיו עד עוד 3 שנים, אז אני אומר שהשדה הזה ששווה 150, יהיה שלי. אז כתוב מפורש במשנה, הרי היא שלו, ואין פה שום ריבית. למה אין שום ריבית? אז כמו שהסברנו, הסברנו שתי מהלכים, או בגלל, נראה את זה גם בגמרא עכשיו את המהלך הזה, בהמשך, או בגלל שאומר לו מעכשיו, מה זה אומר מעכשיו? אומר לו שאם אתה לא תשלם מפה עד 3 שנים, אז מעכשיו, מה זה מעכשיו? הופך להיות כאילו קניין, אני קניתי לך את זה, כאילו סוג של, אין פה, זה לא אגרנטר. יש כאלו מסבירים את זה, גם כן שזה לא אגרנטר, לא בגלל שהוא אמר את המילה מעכשיו, הסברנו אתמול, מדין כנס. זאת אומרת, אתה הבטחת 3 שנים, אחרי 3 שנים, אז אין בעיה, תשלם כנס, תשלם עכשיו 50,000, זה לא נקרא אגרנטר. ככה למדנו במשנה, והבאנו שם במשנה אפילו, וכך היה ביתוס בן זונים, עושה על פי חכמים. הוא היה עושה כזה מקרה, זאת אומרת, הוא היה אומר, אם אתה לא תשלם בזמן, אז הבית הזה, שתבינו, אז ככה למדו במשנה, הלוואו על שדהו. עכשיו בוא נתחיל, אמר רב הונא, אם הוא עשה את התנאי, מתי אני אומר שדבריו קיימים? זה דווקא בשעת מתן מעות. דווקא בשעת שהוא נותן את הכסף מהלוואה, אז הוא אומר את התנאי הזה, אז אני אומר, קנה הכל. אז הוא קונה את כל השדה, אם הוא לא פרע לו לאחר 3 שנים, אפילו שישווה יותר מסכום הלוואה, וכמו שהבאתי את השתי הסברים, עכשיו הוא בגלל כנס. אבל אם הוא עשה את התנאי רק לאחר מתן מעות, אחרי שכבר הוא הלווה את הכסף, אז הוא עושה את התנאי, אז מגיע רב הונא ואומר שלא קנה אלא כנגד מעותיו. זאת אומרת, המלווה רק קנה את החלק, רק בשביל, זאת אומרת, הדמי הלוואה זה שווה כמה? 100,000, השדה שווה 150, אז אם הוא אמר את זה אחר כך, הוא רק יקבל את השווי של דמי הלוואה. וכמו שתוספות אומר שכאילו, אז הוא רק הופך להיות לחוץ, זה לא רציני, כן, זה לא רציני בכזה מצב, אז אנחנו אומרים שזה כנגד, הוא רק מקבל כנגד מעותיו.
ולבשה קבל כנגד מעותיו.
דרך אגב, גם תוספות מוסיף, אם הוא אמר לו כך הכל, אחרי זה או אחר מתן מעות, הוא אומר לו כך את כל השדה. אז לא, אמרנו שלאחר מתן מעות לא קנה אלא כנגד מעותיו. מה ידין אם הוא אמר לו, קח את כל השדה אחרי המתן? זאת אומרת, אם אני לא אשלם עד אחרי שאני אקח את הכל, אומר תוספות שבכזה מצב לא יהיה לו כלום. כי עוד פעם, כי זה אסמכתא ואסמכתא לא קניא, זה רק אם הוא אמר לו לאחר מתן מעות, תקבל את השווי של ההלוואה, אם אני לא אשלם. אבל אם הוא אמר לו בצחוק, קח הכל, זה קיצור. מתי אנחנו אומרים שההסכם קיים? רק אם הוא אמר לו את זה בשעת מתן מעות. אם הוא אמר את זה לאחר מתן מעות, וכמו שתוספות מוסיף, הוא אמר לו אחר מתן מעות, הוא אמר לו, קבל את השווי של זה, אז בסדר, אבל את הכל בטוח לא. הוא הולך כל הזמן עם השיטה שאסמכתא לא קנה, ותכף תראו את זה יותר ברור. מגיע רב נחמן, רב נחמן חולק על רב הונא ואמר, אפילו לאחר מתן מעות, הכל, קנה הכל. זאת אומרת, אפילו כאן, אפילו לאחר מתן מעות, הוא קנה את הכל. עכשיו, פה אתם מבינים שאנחנו נכנסים לקטגוריה של הסמכתא. למה? כי איזה בן אדם, פרייר, שעושה הלוואה של 100, אחרי 3 שנים ייתן לו 200, ייתן לו 300, איזה 150 גם, איזה אף אחד רק מה. הוא היה בטוח שעד 3 שנים הוא כבר עשה תוכניות איך יהיה לו לשלם. אז הוא אומר, אתה רוצה להיות רגוע עם עצמך, אם היה לך 3 שנים לא, אתה תקבל את הבית, שהבית שווה יותר מסכום הלוואה. זה נקרא אסמכתא לכאורה. אז רב נחמן אומר, אסמכתא קונה, זה לא מעניין. גם אמרת את זה לאחר מתן מעות, אמרת, אסמכתא קונה. אז תקבל גם אם הוא אמר, תקבל את כל הבית וזה, גם לאחר מתן מעות. רב עונה עושה חילוק. מה ההסבר של רב עונה? אז בואו נחכה דקה. עכשיו מספר את הגמרא סיפור. עבד רב נחמן עובדה גבי ריש גלותא. רב נחמן היה דיין אצל, בבית של הריש גלותא. הוא עבד כשמתי, כמו שהוא פסק להלכה, שמה? שבן אדם עשה תנאי לאחר הלוואה, שאם הוא לא יפרע זמן מסוים, הוא יקבל את כל הבית הזה ששווה יותר מסכום הלוואה. והוא אמר, קח את, אם באמת הוא לא שילם לחכי 3 שנים, אתה יכול לקחת רגוע. ככה רב נחמן אמר כמו שהוא פסק. אותו שאלה הגיעה לפני רב יהודה. קרא רב יהודה להשתרר. רב יהודה קרא את השטר כי הוא סבר שאין איזה תוקף, וכמו שאמרנו רב עונה, שתנאי שעושים לאחר מתן מעות זה צחוק.
זה לא עוזר. זה לא אותו מקרה, אותו מקרה שלו.
אותו מקרה של רב נחמן.
כשאנחנו אמרנו, לא מקבל
קרא. אז רב יהודה הלך וקרא את אותו שטר.
כלום לא נתן לו. אפילו לא כנגד
מרשה, רב יהודה קרא את השטר, זאת אומרת, אנחנו לא פוסקים כמו...
אסמכתא לא קנה,
אנחנו לא פוסקים
כמו... אבל אפילו לא כנגד מרשה,
כלום. אז רב נחמן שמע את הסיפור, אמר לי, רב נחמן אמר ככה, האם דרדקי קרא, מה אני יכול לעשות? הוא לא סתם איזה ילד צעיר, בחור צעיר קרא את זה, דרדקי זה מישהו עדיין צעיר שעוד לא הגיע לסברות. לא הוא קרא את זה, גבר הרמב"ם קרא, רב יהודה היה אדם גדול. אז אם ככה, ודאי אם הוא עושה ככה, חזה ביתמי, וקרא, הוא לא סתם קורא, בטח הוא יודע למה הוא לא פוסק כמוני, אז לכן הוא קרא את השטר שאני פסקתי שיכול לגבות, אז הוא בטח יודע מה שהוא אומר. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים הפוך, רב נחמן לא קיבל את זה, רב נחמן התרעם על זה. אמר לי, מה שהוא קרא את זה, אז אני כן משווה את זה כמו דרדקי קרא, היה לכאורה למה, הוא היה בן אדם מאוד גדול. אבל לעניין דיני ממונות, רב נחמן היה יותר גדול. אומרת הגמרא למה, דכולא עלמא לגבי דידי בדינא. לעניין דיני ממונות, אנחנו רואים את זה גם במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין אנחנו גם כן רואים שתמיד ההלכה, הוא היה המומחה היחיד שפסק בדיני ממונות, ככה רואים במסכת סנהדרין. והגמרא מביאה שתמיד ההלכה כמו רב נחמן בדינא, בדיני ממונות. אז לכולי עלמא לגבי דידי בדינא, אז לכן לעומתי הוא דרדקי נינו, אז מה שהוא קרא, אני מסתכל עליו כדרדקי, אבל תראו מה שהגמרא מיד אחר כך אומרת, עד אמר רב נחמן, אחר מכן חזר מור רב נחמן ומר אמר, שיטה שלישית. אפילו בשעת מתן מעות לא קנה ולא כלום. זאת אומרת, עד עכשיו הבאנו שתי שיטות. עד עכשיו הבאנו את שיטת רב עונה, ואחר כך הבאנו את שיטת רב נחמן. רב עונה אמרנו שיש הבדל בשעת מתן מעות, לא בשעת מתן מעות. אם אתה אומר את זה בשעת ההלוואה עצמו את התנאי, אז פה אני אומר קנה הכל. אם הוא אומר את זה בשעת לאחר מתן מעות, אז רק אם הוא כנגד הלוואה, אבל אם הוא אמר הכל זה צחוק, הכל בטוח לא. רב נחמן אמר מקודם, לא, שאפילו הוא אמר לאחר מתן מעות קנה הכל, ואז אמרנו שרב נחמן סובר שאסמכתא קונה. עכשיו רב נחמן חזר ואומר הפוך, אסמכתא לא קנה, ואסמכתא לא קנה זה עד הסוף. מה זה אומר עד הסוף, אין איראן? שגם בשעת ההלוואה מגיע הלווה ואומר ללווה, תקשיב טוב, אם אני לא אשלם לך עד 3 שנים אתה מקבל את הבית הזה שווה יותר מסכום ההלוואה, למה הוא אמר את זה? אסמכתא. הוא לא באמת, הוא הגזים. אסמכתא זה גם כל, אסמכתא, אני אסביר לכם עוד דבר, ניכנס אולי קצת בכמה דקות על הנושא של אסמכתא. אסמכתא זה משהו שהבן אדם, אתה רואה שהוא מגזים, מדבר באוויר. מה זה מדבר באוויר? אתה רואה, אף בן אדם לא טיפש לשלם סתם מתנות כאלו. אז הוא אמר את זה, למה הוא אמר את זה? כי אנחנו גדולים. אבל אם אתה רואה בן אדם דוגמה, זה בידיים שלך.
זה כנגד המשנה?
משהו שלא בידיים שלך, דוגמה. אם אדם אומר, אם מחר ביום חורפי, הוא מתחיל לדבר לך על גשם, לא גשם. אומר, אם ירד ככה, לא. זה פה אתה רואה שזה משהו שלא בידיים שלו, אז פה אנחנו שם אין דיני אסמכתא. דיני אסמכתא, אתה רואה שמישהו באמת, הוא היה בטוח עם עצמו, ואתה רואה שהוא מתחיל לדבר כאלו בוז מאוד קורה. אבל אם בן אדם אומר, תקשיב טוב, אם מחר ירד גשם, תקבל לי 1,000 שקל, אם לא ירד גשם, לא, וזה הגיוני. זה משהו, זה לא בידיים שלך, אז פה אנחנו אומרים שתמיד זה קונקליה. עוד מעט אולי נעריך על זה, סתם לא יודע, זרקתי עכשיו באמצע תוך כדי. ועל כל פנים, מה
אנחנו... אבל איך זה כנגד, איך הם פוסקים כנגד המשנה? הרי במשנה מפורש.
יפה מאוד. ברוך שכיוונת, מגיע הגמרא. מה רב נחמן אומר מפורט? אסמכתא לא קניה, ואפילו כנגד מעותיו, אפילו בשעת מתן מעות לא קנה כלום. מגיע הגמרא ושואל את ריבונו שלו, איך אתה רב נחמן חולק על המשנה? איזה רב לרב נחמן, יש לנו משנה מפורשת. אם אי אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים הרי שלי, אז מה למדנו במשנה מפורש שדבריו קיימים והרי שלו? אז מה אנחנו רואים? שלכל הפחות אם הוא ישנה את זה בשעת ההלוואה, הדבריו קיימים. אז אנחנו רואים מפורש את המשנה שלנו נגד רב נחמן. ככה רבא שואל לרב נחמן. אמר לי, אז רב נחמן אומר, אני לא מתרגש. מחלוקת תנאים. אני אומר, עד עכשיו הייתי באמת אומר כמו המשנה, שאסמכתא קניא. ומניומה, אחד מניומה שהוא היה חכם גדול, גם המורה, אמר, אסמכתא לא קניא. ואני הלכתי, ואני הודיתי למניומה, ואני הודיתי שאסמכתא לא קניא. ולכן אני חוזר, אבל אני סובר שזה נקרא אסמכתא, גם אם אומר את זה בשעת מתן מעות. ולכן אני אומר שזה נקרא אסמכתא. אם בן אדם אומר שאם עד שלוש שנים אני לא אשלם, תקבל את הכל, הוא אומר, זה נקרא אסמכתא. ולכן, במילים אחרים, מחלוקת, מה איזה מחלוקת תנאים? כן. מניומה זה תנא?
לא, זה חלק מובן.
מניומה זה תנא? לא. הוא אומר, אני סובר כמו מניומה. אז זה שהמשנה שלנו סוברת שאסמכתא כאן, אתם רואים. על כל פנים, מי שאומר שזה נקרא אסמכתא? הוא אומר, מניומה חזר בו, ואני אומר, שואלת הגמרא, למניומה קשה מסניתי, אני לא מבין, מה? מניומה המורה, אתה לא יכול לחלוק על משנה מפורשת, אתה תגיד שאני סובר כמו מניומה. ותרצת הגמרא, איבו יתימה שמסניתין זה רבי יוסי דאמר אסמכתא קניא. כן, תסתכלו במסכת בבא בתרא. אני נתתי את ההקדמה מקודם, ברש"י האחרון מביא את זה בקיצור פה, את שתי שורות, מה שהבאנו מקודם. יש לנו מחלוקת שלמה במסכת בבא בתרא, רבי יוסי ורבי יהודה. רבי יוסי סובר אסמכתא קניא. המשנה שלנו פה הולכת כמו אותו שיטה. אבל מניומה וגם רב נחמן, הם סוברים כמו רבי יהודה שאסמכתא לא קניא. אז הנה מחלוקת תנאים. אם אסמכתא קניא או אסמכתא לא קניא.
רק בגלל שזה בעל פה, רק בגלל שזה היה בעל פה, ואם זה היה כתוב...
מה?
אם זה היה כתוב בשטר...
תסביר את השאלה, כי נראה לי אתה גולש פה לתירוץ השני של
אם זה נקרא אסמכתא זה רק בעל פה, או אסמכתא שזה
כתוב? אסמכתא שבן אדם אומר, תקשיב, טוב, גם אם זה... אלוהים זה כתוב, אתה מתחיל כבר בלגנים. בוא נסביר, את התירוץ השני הולך להיות פה, מה התירוץ השני? שלעולם יכול להיות שגם המשנה שלנו הולכת כמו רבי יהודה שאומר אסמכתא לא קניא. מה למה במשנה שלנו כתוב קונה, כי פה מדובר שהוא כתב את זה עכשיו, כמו שהתגשתי במשנה. בדרך כלל אסמכתא זה במילים, אני אומר, תקשיב טוב, אם אתה לא זה, עכשיו המילים יש כנראה עדים על זה, לא סתם מילים וזה. נכון, אם זה התחייבות בשטר, כמו שאמרנו, את התירוץ שלי עכשיו, זה התירוץ השני. בואי נלך, שם הגבוה מודבט למטה. בואי תימה, שלעולם גם המשנה שלנו יכולה לסבור אסמכתא לא קניא, אז פה מדובר, דאמר לי, הלווה אומר למלווה, אם אני לא אפרע לך עד לאחר שלוש שנים, אז קנה מעכשיו. אז השדה הזאת יהיה קנוי מעכשיו, אז אם ככה זה לא אסמכתא, זה מכר גמור. זאת אומרת, זה הופך להיות קני מעכשיו, שזה הופך להיות מעכשיו שלך. תמורת מה באמת? תמורת הלוואה. אבל זה הופך להיות אז מכר גמור. אז אם ככה זה ממש נקרא מכר וזה לא אסמכתא. לסיכום, ואנחנו ממשיכים. לסיכום מה יוצא? לסיכום, יש לנו משנה, שבמשנה כתוב מפורש דוגמה, שאם בן אדם מלווה למישהו, ואומר לו, הלווה אומר למלווה, אם בעזרת השם עד אחרי שלוש שנים אני לא אתן לך, אתה תקבל תמורת זה בית או שדה ששווה הרבה יותר מסכום הלוואה, לא משנה יותר מסכום הלוואה, אז למדנו במשנה שדבריו קיימים, וככה היה נוהג
בית וספציפי. המלווה אמר, לא הלווה. המלווה אמר והלווה הסכים.
המלווה אמר והלווה הסכים. והשדה המלווה אמר, המלווה אמר והלווה הסכים, הלווה נתן אוקיי. אז למדנו במשנה דבריו קיימים, מה, האם זה מחלוקת או לא מחלוקת, אז למעשה ככה, לכאורה זה נקרא אסמכתא, כי אתם מבינים גם שבן אדם אומר את זה על סמכות שהוא בטוח ישלם, הוא לא יצטרך לבוא לכתל את הבית שווה יותר, ואז לכאורה אנחנו נכנסים למחלוקת אם אסמכתא קניא או לא קניא, אז זה התירוץ הראשון של הגמרא, שהמשנה שלנו הולכת כמו רבי יוסי שסובר אסמכתא קניא, ובאמת רב נחמן וגם רבי יהודה של בבא בתרא הם חולקים על המשנה, והם סוברים שאפילו מצא את התנאי בשעת ההלוואה, אז הדברים אפס. אחר כך אם הגיע אחרי שלוש שנים הוא לא שילם, הוא רק יצטרך לשלם את הכסף, אבל הוא לא ייתן את הבית ששווה יותר. תירוץ השני לא. לעולם באמת תשאיר את המחלוקת של אסמכתא לא אסמכתא לבבא בתרא, אבל המשנה פה זה לא סיפור של אסמכתא, כי פה זה מכר, כי הוא אמר לו שמעכשיו זה יהיה קנוי לך, אז זה הופך להיות פה מכר, וזה פשוט עשה איתו תנאי, שאם המוכר רוצה לחזור מהמכר, אתה יכול לשלם בשלוש שנים, ואם אתה לא תשלם בשלוש שנים, אז יש פה מכר של מעכשיו, אז לפי זה, זה לא נקרא אסמכתא.
פיפוטי דברים.
עכשיו, ואחר כך יש לנו את השיטה, יש לנו את השיטה, באמת שיטת רב הונא, שרב הונא נשאר באמת, שגם אם אני אומר אסמכתא קניא, אבל אם הוא אמר את זה לאחר מתן מעות, אז זה בטוח לא. זה אנחנו רואים שהוא רק אמר את זה בתור לחץ לא רציני, אז זה רק את הסכום של המעות ולא יותר. זה לפי כולם, גם לפי אם אני אומר אסמכתא קניא, זה שיטת רב הונא.
מה ההבדל בין פטפוטי מילה בעלמא ולאסמכתא?
פטפוטי מילה בעלמא זה סיפור אחד, זה לא נכנס לנושא של אסמכתא. פטפוטי מילה בעלמא אמרנו סתם, שבן אדם מגיע לנחם את הצד השני, שהיה לו את הכלב והוא פישל.
אבל גם אסמכתא או לא, גם אסמכתא.
אסמכתא זה תוקף, יש שני תוקף. אתה, היה פה הסכם הלוואה ולווה, המלווה אומר לו, תקשיב, נותן לך את
ההלוואה.
אני נותן לך, יש פה שטר הלוואה, והמלווה אומר את זה, תקשיב, אני מלווה בתמורת זה.
הוא אומר, הוא לא כותב, הוא אומר.
אני צריך לבדוק את הדבר הזה שאתם שואלים, אני לא יכול להגיד לכם סתם.
אבל כתוב,
בדרך כלל לא כתוב
פה שהוא אומר.
יש פה הלוואי, מעידים.
אמר לו.
הוא אומר, אני מלווה לך תמורת זה וזה.
בין כתיבה, יש הרבה בין כתיבה לבין מילים.
אם זה מילים, אז השאלה... לדעתי, אתם סתם שואלים, אתם תראה, כנראה לי אין הבדל. בדרך כלל כתוב זה עדיין אסמכת, כי אסמכת זה נקרא שהוא מגזים. גם אם יש כתוב מה, הוא אומר, אני מעביר את תמורת זה, זה אסמכת. אם אני אומר שזה נקרא אסמכת, זה אסמכת. אם זה לא אסמכת, זה לא אסמכת. לא יודע למה אני מתקרת. לא נראה לי שזה יהיה הבדל פה. כי מה הרעיון של אסמכת? הרעיון של אסמכת, הבן אדם הזה לא התכוון רציני.
לא, אני לא מסכים.
הוא אמר את זה בתור מגזים. אם יש לך תוגזר, אם זה אסמכת, אסמכת לא קניה.
לא, יש את זה גדול מאוד. אם זה שטר, זה תנאי לכל דבר. אדם יכול לעשות תנאי גם לספר על שמיים. אם זה דבר שאין שום בעיה. אין שום בעיה.
אסמכת זה דיבור.
אבל קרק בדיבור, כזה, יש לי דברים שונים לגמרי.
עכשיו, הרעיון של אסמכת, שכתוב אומר, אמר לו.
סתם רק כדי להרגיע אותו.
הרעיון של אסמכת זה, כמו שאמרנו, זה בן אדם מתחייב משהו שהוא באמת לא מגזים. אמרנו שדבר שתנאי במזג האוויר, זו דוגמה שאני זוכר, כתבתי את זה פה. אז תנאי במזג האוויר, אז אמרנו שבכזה מצב זה לא נקרא אסמכת, כי זה דבר ש... הוא לא יכול לדעת אם הוא יבצע את זה, לא, אז כשהוא אומר את זה הוא צריך לקחת בחשבון מה הוא אומר. פה הוא היה בטוח שהוא ישלם עד 3 שנים, זה נקרא אסמכת. במזג אוויר מה אתה אומר, כמובן אתה רציני, כי אתה יכול להיות שטיפה שלא, אתה לא יכול לדעת. עכשיו, מה אם לוטו וכל מה שאנשים היו מכורים?
רציתי לשאול אותך את זה.
אז מה, בכל הלוטו, אז הבית יוסף סובר מפורש, שזה נקרא גם אסמכת. למה זה נקרא אסמכת? כי הבן אדם שנכנס וקונה בלוטו 6 שקל, 12 שקל, אז הוא אומר זה נקרא אסמכת, כי הבן אדם הזה נותן את הכסף רק על סמך שהוא יזכה. עד עכשיו, בסוף אחד זכה, אז האחד הזה זכה לוקח את כל הכסף של אנשים של אסמכתא. והבית יוסף פוסק מפורש שאסמכתא לא קניה. אז אם אסמכתא לא קניה, אז יוצא שהבן אדם הזה שהולך לזכות בלוטו, בצ'אנס ובכל הגירודים האחרים שם, אז הוא לוקח כספים של אנשים ששמו את זה רק על סמך שהם יזכו. ועכשיו, בסוף אחד זכה, הוא לקח את כל הכספים של אסמכתא, אסמכתא לא קניה, לקח פה כסף, לא של, לא טהור. ככה בית יוסף מגיע הרמה, הרמה, אבל על זה אומרים שם, על זה אומרים למשל, בני ישראל יוצאים ביד רמה. הרמה בהלכה אומר, אין לנו פה בעיה של אסמכתא. למה אין לנו בעיה אסמכתא? כי זה נקרא לא בידו. הרמה מבין שזה נקרא דבר שזה כמו המזג האוויר שנתתי. כי כל בן אדם נורמלי שהולך ונותן לוטו, הוא יודע שהוא לא מחליט, יש שם מחשבים שעובדים על אנשים בעיניים, וזה לא בידו. אז כשהוא הולך ונותן את הכסף, הוא יודע ש99.9% בדרך כלל עובדים עליך, כן? אולי אחד מפגר, תמין, אחד שרוצה שיתמכרו על זה, ייקח. אז לפי הרמה, אין שום בעיה ללכת לעשות את כל הדברים האלו. אשכנזים בדבר הזה, אין להם שום שיטה שאוסרת. ספרדים מאוד חמור הדבר הזה. הרב עובדיה, יש איזו תשובה שכן אולי רוצה להקל הדבר הזה. הוא אומר שהלוטו, זה לא רק נקרא שזה כמו שאנחנו אומר הרמה, שזה בידו. הוא רוצה להגיד אפילו שאחד מביליון, נראה לי, יש איזו תשובה של עובדיה. אני לא רוצה להגיד לכם את זה ב-100%, אבל אני יודע שאיזו תשובה של עובדיה כן רוצה. אז אפילו יותר גרוע בידו, הבית יוסף מחמיר. אבל בידו. אז רק הרמה מקיל. אבל הוא אומר, זה גם הוא נקרא בידו, רק אחד מביליון זוכה. אז כל אחד יודע שהוא שם את הכסף. זה כמו שאמרנו, הם מדומיינים שזה תרומות. לא יודע, כל אלו החילונים חושבים שזה תרומה. אז הם בטוחים שנותנים את זה כאילו לתרומה ולא נותנים את זה לזה. אז לכן אין פה את הבעיה של אסמכתא. אבל בפשטות, ספרדים יש בעיה.
כי אסמכתא לא קניה.
כי אסמכתא לא קניה, וגם בידו, והוא לא סובר שזה נקרא בידו. ככה כל הרבנים הבינו בבית יוסף. זה מה שאני יודע. אנחנו מתקדמים על הנכון רבי דוד. זה ידוע שהספרדים האשכנזים אומרים, מבני ישראל יוצאים ביד רמה. כל האלו שזה, האשכנזים, אין להם יותר בעיה ל... כמובן, אם יש חילול שבת ודברים אחרים, אז בכלל אסור, כן? כל הכדורגל וזה, אז בכלל... אם זה משחק שמשחק שבת, אז בכלל אסור. אבל סתם, אם זה משחק סתם זה, אז לפי הרמה זה נקרא ביד.
אבל הרב, זה גם על פי התורה, יש, הוא פסול לעדות, מי שמאמר ומי שאול זה.
זה משחק בקוביה.
זה משחק בקוביה וכל האימורים האלה.
אני מתרד איתך שאתה שם פה 5 שקל, ופתאום אתה יכול לזכות בזה.
נו, זה אימורים.
לא, אז לפי הבית יוסף זה נקרא אסמכתא, לפי הרמה, בגלל שזה לא בידו,
זה נקרא אסמכתא. לפי הלכה פשוטה זה נקרא אימורים וזה פסול לעדות.
הימורים זה לא פסול לעדות, יש הלכות מה פסול לעדות.
משחק בקוביה וכל מפריחי עונים.
הוא הולך ושם לו מזל שלו, שם לו 5 שקל, אולי הוא יזכה, 1 ממיליון זוכה ב-5 שקל.
וגם מה ההבדל בין זה לבין מפריחי עונים?
הוא שם ב-6 שקל
ואולי הוא זוכה. יש להם עונים והם עושים תחרות איזה יונה תגיע ראשונה. מה ההבדל? הנה גם פה יש לך קבוצת כדורגל, מי שתנצח, אותו דבר. כמו מפריחי עונים, זה אותו דבר.
יכול להיות שהמשחק הזה באמת יותר גרוע. אולי מה שאתה אומר עכשיו כדורגל זה יותר גרוע. אבל סתם אתה שם זה, אז עוד פעם אני מסכם, בית יוסף סובר שזה אסמכתא, הרמה אומר בגלל שזה לא בידוע, זה לא אסמכתא. אסמכת, אם זה לא אסמכת,
אבל,
לא,
אבל בלי אנחנו... קשר לאסמכת, איך הרמה בכלל מתיר דבר כזה?
כי הרמה סובר שזה לא אסמכת, כי זה לא בידו.
לא, אבל מה העניין? אבל איך הוא מתיר אימורים בכלל? זה פסול לעדות.
זה לא אימורים.
זה אימורים, מה
זה אימורים? זה אימורים, אבל זה לא הפסול לעדות. על אימורים לא כתוב פסול לעדות. יש מלווה בריבית.
משחק בקובייה.
משחק בקובייה זה משהו אחר.
זה משום שלא.
והפריחה יוני.
הוא מגיע בתמימות, הוא עובר באמצע שלו.
הפריחה יוני, מה זה מפריחה יוני?
הוא שם 6 שקל. אני מכיר, אם אתם רוצים לשמוע דוגמה, אני מכיר אחד שלא. אדמור אומר לו, תעשה את המזל, שים לו אותו. אני מכיר אחד, לא יודע אם מותר להגיד את זה פה.
הוא זכה?
הוא לא זכה, אבל הוא אומר לו, תעשה את המזל, תשחק. אני אומר לך מישהו שאדמור אמר, אבל אדמור אומר סתם, נקדם הלאה. אמרו למר ינוקה, אמר קשישה ברדר אבחיזה לרבשי. אתה יודע, אני מוותר מהזמן שלי ואני פה. אמרו למר ינוקה, אמר קשישה ברדר אבחיזה לרבשי. אחי אמרי נרדאי, פה אמרו בני ישיבת נרדאי משמי דרב נחמן, שאי אסמכת, איזה אי אסמכת? אסמכת של המשנה שלנו. שמה במשנה שלנו כתוב? שהמלווה אומר שאם אני לא אפרע לך עד 3 שנים, אז השדה ששווה הרבה יותר מהלוואה שלך, אז ככה, בזמני, אם הגיע הזמן ולא פרע לו, אז כאן אלה, אז כמו שכתוב במשנה, זה השדה הופך להיות שלו, ולא זמני, לפני שהגיע הזמן הפירעון, לא קניה. אמר להו רבה שאומר, אי אפשר לפרש את הדברים כמו שאתה מפרש את זה כפשוטו ברחל פשוט. כל מידה, ברור, כל קניין שעשית את הקניין בזמן, אז אתה תלוי בזמן, בזמני קניה, ולא זמני לא יקניה. אז פשוט! שאם עוד לא הגיע 3 שנים, אז זה לא שלך, וכשהגיע 3 שנים, אז לפי המשנה קנה. מה הפלפל פה? מה התבלין פה? מה? אז אמרנו, אז אני אגיד לך מה, דיל מה הכי כמרית? אולי הכוונה שלך אני אגיד ככה, שככה, אז שכחה, אם הלווה מוצא את המלווה בגוי זימנה, בתוך הזמן, זאת אומרת, לפני שהגיע, בתוך 3 שנים, לפני שהגיע הזמן הפירוע, ואמר לי, קנה, תקנה את השדה, למה? כי אין בכוונה שלי לפרוע לך את החוב ולבדות, זה קנה. פה המלווה קונה אותו, למה? כי הלווה הוכיח בזה שהוא גמר בדעתו להקנות את זה בקניין גמור, וזה לא נקרא אסמכתא בכלל. זה החידוש פה. אבל אם הוא מצא את זה בשר דין, לאחר שעבר הזמן, הגיע אחי 3 שנים, והוא מחכה לכסף בחזרה, ואמר לי, קנה, תקבל את זה כשלא פרעתי לך את החוב, פה זה הפוך על הפוך. אם הוא אמר לו את זה אחרי 3 שנים, אז פה לא כאן, אלא מה היא טעמה? כי הוא באמת רוצה שהבית והשדה יישאר שלו.
מתבייש מה.
פשוט מתבייש, לא נעים להביא לך הלוואה כזה גדולה. והוא הגיע הזמן הפירעון ולא שילם, מה הוא יגיד לו? אז הוא אמר את זה בצורת אסמכתא טוב, אז תקנה. אז פה אני אומר, אז הוא דווקא לא קונה. אם הוא אומר את זה בתוך 3 שנים שעדיין יש לו את הקלף אצלו ביד, אז זה אמיתי. אם הוא אומר את זה אחרי 3 שנים, אז פה אני אומר את זה החידוש, שהילדים, שתיהם קראו להם מר, הילדים של רב חיסדא, מר ינוקה ומר, יש כאלה, אם אתם רוצים להביא הוכחה, מפה עוד מותר לקרוא שתי אחים לאותו דבר. יניקה וקשישה, אחד נולד לו בצעירותו, אחד בזקנותו.
התוספות מהפוך.
התוספות מהפוך. אז על כל פנים, אז בתר זימי אמר לי, קנה לא קנה, מה היא תמה, מחמת כיסוף הידיקה אמר לי. ככה רבשי אומר, אתם לא יכולים לפרש כפשוטו, אז אולי זה הכוונה שאמרתם בשם שמי, בשם של רב נחמן, כן, אחי אמרי נעדיין בשמי דרב נחמן, לא רבשי. אז אולי זה זה, מגיע רבשי, אבל רבשי עצמו חולק ואומר, ולא יהיה לך, לא ככה. ואפילו בגוי זימנה, נמי לא קנה. אחרי הזמן בטוח אתם צודקים, שאם אומר לו תקנה את זה ולא, כי זה אסמכתא ואסמכתא לא קנה. החידוש אני חולק רבשי אומר, אפילו שהוא מצא אותו בתוך 3 שנים ואומר לו תקנה את השדה, נמי לא קנה. אי, ואיידק אמר לי קנה. למה אומר לו קנה? כי הוא מסכן, הוא נראה לו, הוא עושה לעצמו חשבון, הוא לא כזה מאמין אמיתי וכזה, הוא עושה את החשבון שהוא לא יוכל לפרוע כשהגיע 3 שנים. אז בגלל הבושה הוא לא רוצה פדיחת לאחר 3 שנים, אז בגלל הבושה הוא אומר לו לפני הזמן, כי הסבר כמעט הזימי לו להייתן להתארדן. אז הוא אומר לו, יאללה, אתה יודע מה, תעזוב אותי, אל תטריד אותי, הבית שלך, השדה שלך, אז גם זה נקרא אסמכתא, והם סוברים שאסמכתא לא קניה, אז זה החידוש פה אומר רב אשי, שגם אז הוא לא יקנה. אז בקיצור, יש לנו מחלוקת, רב אשי, או מה שהם הבינו בשם רב נחמן, מה ידין, אם הלווה מוצא את המלווה בתוך 3 שנים ואומר לו שיקנה את השדה, האם זה קונה או לא, אבל זה בטוח לאחר 3 שנים, אם הוא אומר לו זה בטוח, הוא לא אמר לו את זה מרצינות, ואז לא קנה. אמר אף פאפה, יש אי אסמכתא, אי אסמכתא, הכל הולך על אסמכתא של המשנה שלנו, כן? שהוא התחייב שאם הוא לא ישלם לו עד אחרי 3 שנים, המלווה שאמר לו, אתה מתחייב להביא לי את הבית הזה, הוא אמר לו כן. אי אסמכתא זימני קניה וזימני לא קניה. אז רב פאפה מסביר, אתה תאהב את הגמרא הזאת. אשכחי, מגיע יום אחרון של זמן הפירעון, רש"י מסביר. אם הוא מוצא אותו ביום אחרון של 3 שנים, הוא מוצא אותו דקשת אשיחא. יש לו חנות של בירות, הוא שותה בירה רגוע, פה בכזה מצב תדע בטוח שקניה. למה? כי פה אתה רואה שהבן אדם הזה רגוע, הוא לא מחזר אחרי כסף בשביל לבדות את השדה. אז בוודאי, מה הוא מתכוון? שהוא יקבל את השדה. אבל אם הוא רואה אותו מסכן שהבן אדם רוצה ככה, כל יום בשטיבלך, מיליון פעמים, דקמאפך הזוזה, אז פה אנחנו אומרים לא קניה. פה אנחנו אומרים שהבן אדם רוצה להישאר מסכן עם הבית עם השדה. אתה רוצה את כל המצים לקבל את הכסף, אבל הוא לא רוצה לקנות לך את השדה. אמר לרב אחי מדיפתא, מה אנחנו רואים? בן אדם ששותה בירות, זה נראה שהוא רגוע. איך מישהו אמר לי שהוא מעשן את הדברים האלו? אחד אמר לי,
כי הוא היה קנאביס.
מרוב לחץ, אז הוא רוצה להשתחרר. הוא הפוך, מרוב לחץ, הוא לא יודע כבר מה הולך להתפרק במקום להתאבד, אז הוא הולך לחנות, יאללה, מרפא. אז הפוך, יכול להיות שאותו בן אדם שהוא שותה זה מגיע מלחץ. כמו שהמאמר חז"ל, יין, פחד, יין קשה, פחד מפיגו, לא, איך האמרה של חז"ל? פחד קשה, יין מפיגו. אז אולי אמר לך לבין שלהבינה, דילמה, פקוחי פרדי קשת. רש"י מבין מפה, תסתכל רש"י דיבור, מתחיל לפקוחי פרדי, להפיג דאגתו שדואג על המאוד, יחסיב ביין יסמה. יש את הגיליוני השס, הוא רוצה להגיד, הרי הסיפור פה היה על חמרה, על בירה. אז מה אתה רואה פה פסוק ביין יסמך? הוא רוצה להגיד מהרש"י הזה, רוצה להביא הוכחה, שמותר, אפשר לצאת ידי חובת חי ונש למסובב מפוריה, אפשר לצאת ידי חובת שחר בירה, במקום יין, כתוב שרש"י מביא את את הפסוק ויין ישמח על הסיפור פה, שהסיפור פה הולך על חימה. אז על כל פנים, הנה מי עוד אופציה, אתה יודע, יכול להיות שהוא שתה שחר בגלל שהוא היה רגוע. אתה יודע למה הוא לא דאג על הכסף? זה לא אומר שהוא עכשיו רוצה לך את הבית.
פה יש לו כסף.
כי יש לו, אחד הבטיח לו, אחד אמר לו, תשאר רגוע, אבא שלו אמר לו, תהיה רגוע. הנה מי, הנה שכי נעס לך יזוז, ובסוף הרוב תשאל אותו. אז אם ככה, מה ההוכחה? אז לכן רב אינה חולק על רב פאפה. אלא אמר רב אינה, יש צורה אחרת להכיר שהייתה ללווה גמירו דעת לקנות השדה אפסו. איקפית בדמי, אם הוא מקפיד על הכסף וכשמוכר את החפצים הוא לא מוכן להוזיל כלום מהשווי, אז זה מוכיח שהוא לא מתכוון לבדות אותה. למה? כי אם ככה, הוא כן היה צריך ללכת למכור בזול בשביל שהוא יוכל לבדות את השדה. אז בכזה מצב ודאי כאן ברור שהמלווה קונה את השדה, שזה לא אסמכתא. אמר לרב אחא מדיפתא דרבנא, גם זה לא ראיה. למה דילמה? אתה יודע למה הוא לא רוצה להוזיל במכירת חפצים? זה לא בגלל שהוא לא רוצה לבדות אותו. סבר, הוא לא רוצה כי איך היא לא תתאזל, הרי. הוא לא רוצה שהקרקעות שלו למה, כי כולם ידעו שהמצב שלו דחוף, הוא חייב למכור, אז כולם יקפצו על המציאה ויקנו את זה ממנו בזול. למה כתוב דווקא ארי? למה לא החפצים שלו? כתוב כי יחידות התאזל ארי. אתה מדובר פה שעל המוכר חפצים. אז יש כאלה מפרשים מסבירים שחפצים אתה יכול ללכת למכור על ידי שליח שלא ידעו את המצב שלך. אבל ארי, אתה יודע, זה המצב, אתה לא יכול עכשיו להתחבות. אתה יכול לשלוח מישהו אחר למכור לך מוצר ולא ידעו שזה בכלל שלך. ארי,
ארי זה קרקע, מה זה קרקע?
אז לכן הראיה שלא תתאזיל ארי. אז אלה אמר רב פאפה אופציה אחרת. אי קפית בארה, אם הלווה מקפיד שלא למכור מהקרקעות בכלל, אפילו בשווי האמיתי, אז יש מפה הוכחה גמורה שהוא התכוון ברצינות להקנות השדה למלווה, והוא לא עושה שום השתדלות לכסף, אז לכן ודאי כאן. ולכן אנחנו אומרים שזה לא אסמכתא, וזה בסדר גמור. ואמר רב פאפה עוד הלכה. אז בקיצור, פה אנחנו רואים כל הזמן שכל המורים הולכים למהלך שאסמכתא לא קניה, לא קניה, לא קניה. אז מתי במשנה קונים? דווקא בכזה מצב כמו שאמרנו, קפית בארה, או לפי המלאך של רב פאפה, אם הוא שותה בירה, אבל גם כל דבר הפרחנו, אבל המלאך האחרון שרב פאפה אומר שהיא קפית בארה. ואמר רב פאפה עוד הלכה, אני לא יכול לגמור עד סוף העמוד, אבל אני אשתדל עוד שלוש דקות. ואמר רב פאפה, אף על יבדמו רבנן שאסמכת לא קניה, ולכן אם הוא אמר שהוא לא יפרד אחרי שלוש שנים, אנחנו פוסקים שזה כלום, אבל הפוטיקה אביה למיגבה מיניה. עדיין השדה הזאת תיחשב כמו הפוטיקה, שמפה בוא נגיד החוב היה 10,000 שקל, השדה 15, מהשדה תוכל אבל להוציא את ה-10,000 שקל, הפוטיקה זה כן. שואלת הגמר, אמר לי רבונה ברדה רב נתן לרב פאפה, למה זה היה פוטיקה? מיקה אמר לי כאן לגוביין, האם הוא אמר לו שהשדה הזה תקנה את זה לחוב לפוטיקה? זאת אומרת, איך הפוטיקה בשביל שיהיה הפוטיקה, אתה צריך ללכת להגיד, אי אפשר לעשות הפוטיקה בלי שהוא יתחייב לזה. מה זה הפוטיקה? הפוטיקה, תגבה מפה, מה הכוונה? עוד קושיה, אמר לי מרזוטרא ברדר אמר אלי רבינה, ואי אמר קנה למיגבה מיניה. אם הלווה היה אומר בפירוש תקנה את השדה לגבות ממך את החוף שזה יהיה הפואטיקה. האם היה קנה? הרי סוף סוף גם בצורה כזאת אסמכת, אם אסמכת לא קנה, הבנת את הקושיה? מה יהיה הדין אם הלווה אומר מפורש תקנה את השדה בשביל לגבות ממנו את החוף? במילים אחרים, שתהיה הפואטיקה. לפי שיטתך זה גם אסמכת. נכון? למה? כי מלכתחילה הוא לא רוצה לעשות את זה הפואטיקה, מלכתחילה הוא רוצה להישאר עם השדה. הוא רק אמר את זה, הוא היה בטוח שיהיה, לפי שיטתך, שכל דבר זה נקרא אסמכתא פה, בסיפור של המשנה. אז אם הוא אומר לו מראש שתקנה את השדה בשביל לגבות ממנו, הוא היה בטוח שבעזרת השם יהיה לו כסף מזומן לשלם. הוא אמר את זה רק בשביל אסמכתא, אז גם פה, אז הוא שואל אותו בכלל קושייה אחרת. אילו, ואי אמר קנה למיגבה מיניה מין קניה, מה פתאום סוף סוף אסמכתא, אם אסמכתא לא קניה. לכן מסיקה הגמרא ככה, באמת השדה לא נעשה את הפוטיקה בצורה שהוא אמר את הדברים שלו בלשון אסמכתא. גם אם הוא אמר המלווה שאם הוא לא יפרע יגבה את הכל, וגם אם הוא אמר אפילו שיגבה כנגד מעות, זה גם נקרא אסמכתא. אלא הפוטיקה דקאמר רב פאפה מהי, באיזה צורה נאמרו דברי רב פאפה, שאפילו שהוא אמר את זה בלשון אסמכתא, אז בפוטיקה הוא כן יוכל לגבות, אז אומרת הגמרא, דאמר לי שהלווה אומר למלווה בשעת הלוואה, שגם בתוך שלוש השנים לא יהיה לך פיראון אלא מזו. במילים אחרים, שאם אני לא אתן לך מגוף השדה חלק כנגד הכסף שלך בתוך השלוש שנים, אז מה יהפוך להיות? יהפוך להיות כולה שלך לאחר שיעברו שלוש שנים. אז בזה אומר רב פאפא, שאף על פי שבסוף דבריו שאמר שתהיה כולה שלו, אם הוא לא יפרע לו לאחר שלוש שנים, לא יחול הדבר הזה. למה? כי זה אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. אבל את התחילת הדיבורים שלו, מה היה תחילת הדיבורים שלו? לא יהיה לך פירעון אלא מזו, שזה נקרא שהוא עשה את הפוטי, כי כנגד, הדוגמה היה על מה 10,000, אז הוא עשה לו 10,000, אז בנושא התחלת הדברים פה אני אומר שזה לא אסמכתא, וזה יחול, ולכן המלווה יכול ללכת לגבות מן השדה כשיעור מעותיו. ואז יש עכשיו איזה כמה סיפורים, אני מקווה שאתה מחר בעזרת השם תעשה פה השתדלות לגמור פה את, את הסיפורים. אני חייב ללכת, אבל אני רק אגיד את זה בחצי דקה עם עוד אליר. על מה שאנחנו אמרנו פה, שיין קשה, פחד בפיגו, נגיד רבי צחי, שאנחנו יודעים שאנחנו רואים כל הזמן בחזל שהתורה משולה ליין. אמרנו בשיר, מה אמרנו בשיר השירים? חיכך כי יין הטוב. אנחנו רואים מיין ישמח לבב. כל הזמן רואים שהתורה משולה ליין. תורתים של היינה של תורה. אז על פי היין הפשטות, תלמידי חכמים יודעים שזה עושה דבר טוב, וגם צריך להיזהר לא לשתות. אז אותו דבר אומרים על התורה, שיש מדרש שכתוב יין ושחר על טשט, כך כתוב איפה? אצל הנזיר. הדאוד יחסיף כתוב מדרש על הפסוק הזה, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז מה הכוונה במדרש הזה? המדרש הזה, הפסוק הוא ככה, שבן אדם שלא יכול לשתות יין לשמח, נזיר, בן אדם שהוא קורא, איך? הדאוד יחסיב, מה כתוב? פיקודי השם ישרים משמחי לב, תלמד תורה. כשאתה תלמד תורה, זה יסמר אותך. סיפרתי כבר את הסיפור בתר דוד זוכר, היה אצל ראש ישיבת מיר, רבי נחום פרצוביץ', שהיה חתן של חיים שמולה מצעי גאון גדול. חתן, ספר חידושי רבי נחום, הוא לא נפטר לפני מלא שנים, הוא היה גאון עולם. אז הוא פעם אחד התפלפל עם בחור בישיבה באיזו סברה לימודית. הבחור אמר את שלו, אחרי כמה דקות שמתפתחים שם, אומר רבי נחום לבחור הזה, יש לי פסוק מהתורה מפורש, שהסברה שאתה אומר לא נכונה. והתחום מסתכל על המוזר, הוא אומר לו איזה סברה ב... לא קשור לתורה, אבל לא פסוק. אבל מה? אני אומר לו, אני אגיד לך, אתה כבר אומר לי שלוש פעמים את הסברה שלך, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני לא מרגיש מזה שמחה. ובפסוק כתוב, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז אם אני לא מרגיש מזה שמחה, סימן שזה לא סברה, זה לא פיקודי השם ישרים. עוד דבר, חפץ חיים אמר רבי דוד, תורת השם תמימה. מתי זה סימן שהתורה זה בתמימה? משיבת נפש. אם אתה מרגיש שמשיבת נפש אתה שמח מהתורה, זה סימן תמימה. אנחנו לפעמים חושבים, לומדים פה איזהו נשר וזה, כתוב על התורה, כתוב תחילתה בשחור, ואחר כך בלבן. לפעמים נראה לנו לומדים, לא מבינים, אתה לך בתוכו מגיע עומק, בעזרת השם, בשמחי לב, השמחה האמיתית, תהיה לנו בשורות טובות בכל הישועות, שבת שלום ומבורך.